One, two.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים?
יום חמישי.
אומרים על יום חמישי, זה לא פעמיים כי טוב, זה מה?
ביום חמישי הזה זה לקראת תשעה באב, אז אני יודע, יום חמישי אחר.
לקראת שבת.
לקראת שבת, לקראת תשעה באב במוצאי שבת.
שתף אותנו, איך עבר עליך השבוע?
שבוע עבר עליי, בסדר גמור. איך אתה, כמאמר הקלישה ברמה האישית, טוב, ברמה הלאומית, על הפנים, ובאמת, אתה יודע, פעם זה נכון מתמיד, כי אני באמת טועה, באמת, אתה יודע, איך מדינה שהייתה קורבן לטבח נורא בשבעה באוקטובר, לאויב שהתנפל עלינו בחמת זעם, באכזריות אין קץ, עשה שמות, רצח, טבח, אנס, חטף, יצא למלחמה, אנחנו, יצא מדינה שיצאה למלחמה אולי מהמוצדקות ביותר בהיסטוריה שלנו, היו גם מלחמות מוצדקות, אבל זו באמת מהמוצדקות ביותר, איך אחרי שנה וכמעט 10 חודשים, המדינה הזאת שזכתה ללגיטימציה הבינלאומית הכי גבוהה, והצדקה, ובאמת הבנה, ואמפתיה, וכו' וכו' וכו', הפכה אחרי כל כך שנה ועשר חודשים ממדינה כמעט מצורעת, כמעט מוקצת, כמעט עם צונמי מדיני, מפולת מדינית, עם מדינות שאחת אחר השנייה הולכות לתת פרס, פרס, לאותם פלסטינים שטבחו בנו והרגו בנו, וזה לא מדינות קוטלות תקנים, זה צרפת שהתחילה, ובריטניה שהודיעה שזה יקרה בספטמבר, ומדינות נוספות כמו אוסטרליה, כמו קנדה, כמו מלטה, כמו ניו זילנד, כמו איסלנד, כמו פורטוגל, כמו פינלנד, כמו אנדורה, וכו' 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 וכו'. וזה כישלון, אתה יודע, זה כמו שאחרי המבצע באיראן, שכבר שכחנו אותו, אז אתה יודע, כולם, תפרגנו לנתניהו, תפרגנו לנתניהו, אתה ואחרים, למה אתם לא מפרגנים? ופרגנו. הכישלון הזה, כמו הכישלון של השבעה באוקטובר, על הראש של נתניהו, מלא מלא מלא, קיבל קרדיט בינלאומי, הצליח לנטץ ולהרוס, ואפשר עכשיו לבוא ולטעון, כמו, אתה יודע, כמו איזה עיירה בגולה, כולם שונאים אותנו, וכולם אנטישמים, וכולם נגדנו, ואנחנו עם לבדד ישכון, כל השטויות האלה, אבל בסוף, אני מקווה שגם אתה, רוצה להיות חלק מהעולם, ורוצה שהמדינה שלי תהיה חלק מהעולם הנאור, ותהיה חלק ממדינות כמו ארצות הברית וצרפת ובריטניה וקנדה, ולא להשתלב כאן באזור, ולסחור איתם, ולנהל איתם קשרי מדע, ולנהל איתם קשרי תרבות, ולסוע בלי שירקו עליך ויקו אותך ויחסמו אותך ויצרכו עליך. וכמו שידענו להגיד מילה טובה על נתניהו אחרי המבצע באיראן, אחרי המלחמה באיראן, אנחנו צריכים את כל הדבר הזה לפתחו, מכיוון שמה, בסוף היו לו את כל התנאים לנהל מלחמה מוצלחת, למנף הישגים צבאיים אדירים של הצבא, אותו צבא שקשה לצערנו בשבעה באוקטובר, אבל אחרי זה התעשת, ועשה באמת מבצעים מדהים, אני כבר לא מדבר על חיזבאללה ועל איראן, מדבר על עזה, למנף את זה, לחשוב מחוץ לקופסה, אבל הוא נהג בפחדנות, נהג בעליבות, הלך אחרי נביא שקר כמו בצלאל סמוטריץ', שהוביל אותנו באמת למצב העגום, לצומת הבעייתי שאנחנו נמצאים בו, אותו בצלאל סמוטריץ' שצרח ונשבע ואיים, ששום גרגר לא ייכנס לרצועת עזה, והיום יושב ב ממשלה בקבינט בצוות מצומצם שאישר להכניס לחמאס לא גרגר אחד אלא טריליונים של גרגרי מזון וסיוע באוויר ביבשה, והוא נתן לו עוד דבר, הממשלה שהוא שותף לה, שהוא שותף בכיר, כוונס סמוטריץ' ונתניהו, ממשלת נתניהו סמוטריץ', זו הממשלה הזאת, שלא תטעו, ממשלת נתניהו סמוטריץ', אישרה לחמאס הפסקת אש לא רשמית מ-8 בבוקר עד 10 בערב, לא יורים, מאפשרים לאותם מסעיות סיוע, כאמור גם מהאוויר, גם מהקרקע, להיכנס ולהגיע ליעדם, וכדי שבאמת יהיה מעבר בטוח, אז לא יורים ונוצרים אש, וזה למעשה הפסקת אש לא רשמית, כשבד בבד עם זה, חמש אוגדות שלנו, אלפים של חיילים, נמצאים בתוככי עזה, חשופים לפגיעות, לא מתמרנים, לא כובשים, לא יוצאים, פשוט תקועים. ואת כל העליבות הזאת המדינית, את כל הכישלון המדיני, אני בכוונה גם לא מזכיר את גדעון סער, כי הוא מבחינתי לא שר חוץ, הוא שר חוץ בתואר, הוא שר חוץ לענייני טיולים בעולם, מי שמנהל את העסק זה בנימין נתניהו, שהולך אחרי בצלאל סמוטריץ', שהוביל אותנו אחרי שנה וכמעט 10 חודשים, למבוי סתום בעזה, אין חטופים, אין ניצחון מוחלט, אין שום דבר, יש צונמי מדיני, בידוד מדיני, עוד מעט סנקציות מדיניות, וישראלים שיורקים, דוחפים ובועטים בהם ברחבי אירופה.
איזה הרמה על הבוקר. אתה הרבה אחרי קפה, נכון? אתה לא שותה קפה, אמרנו. אבל שאתה מתחיל את ה... לא, כי בן אדם עד שהוא מתניע את היום שלו, עד להווייב הזה, צריך לקום בווייב טוב, להגיד מה טוב, איזה חיילים, כמה טובים, עם כמה זה, כמה מרימים, כמה הכל בסדר, ואז...
הכל מעולה.
אתה יודע מה אהבתי בתחילת הדברים שלך?
הכל מעולה, הכל מעולה.
לא, איך אתה מתחיל ככה את הבוקר, כאילו, זה מנה כזאת של... סתם, עליך אישית, זה כאילו...
למה אתה מדבר עליי? אתה מדבר למה שדיברתי.
הכל בסדר, כי אתה פה, אז אני מנהל איתך שיחה. אני אומר, סתם, ברמה אישית, זה לא קשה לך כאילו לקום בבוקר עם כל ההכסה הזאת?
יותר קשה לי, יותר קשה לי.
יותר קשה לי
שהמדינה שלי אחרי שנה ועשרה חודשים.
היית
בא איתי
השבוע לג'באליה, היית בא איתי השבוע לג'באליה, היית רואה את החיילים, היית רואה, תאמין לי, אתה חייב ללכת להתרענן אצלם, חייב ללכת להתרענן.
אתה מדבר כמו איזה מפקד אוגדה, כולה נוסע, חוזר, בעלים קשקושים.
לא,
היית מצב בעולם, היית מדבר עם החיילים.
סבבה, שמענו, עכשיו אני מדבר. סבבה, עכשיו
יש לי חיילים בבית.
דיברת, עכשיו אני מדבר.
שמעת, יש לי חיילים בבית. אז אל תדבר עם חיילים.
תודה. עכשיו, תודה. עכשיו, דיברת על זה שכן, להתחיל את הבוקר באיכס, זה באירוע קשה, ולא העניין של מי, אני לא לוחם גדול, אני הלכתי וראיתי את החיילים, אני אומר לך שהם מתחילים את הבוקר קצת אחרת ממך, מאוד אהבתי דרך אגב, שאתה אומר, כשפרגנו לנתניהו על איראן, אז עכשיו, אפשר להגיד דבר ביקורת, כאילו כן, אתה מאוד מאוד ענייני, כאילו הביקורת היא כל כך עניינית,
שפתאום
אתה יכול לענות, אני מבקר אותך וזה בסדר, ואתה יכול לבקר אותי, אני לא מפקד גדול, אני לא זה, ללחה סמוטריץ', אתה יכול, נשמע את כל הטקסטים, הכל בסדר, אבל בוא, כאילו, אירוע של מודעות עצמית, אתה יודע, אתה מבקר נתניהו בסדר, הוא בצדק דרך אגב, הוא ראש הממשלה, אתה מבקר אותו, הכל בסדר, אבל זה לא שאתה עושה עכשיו איזשהו, אני הוגן, אני מבקר אחרי איראן, ועכשיו אני תוקף אותו, לא, אתה תוקף אותו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואת הממשלה בלי הפסקה, ופעם בשנה ועשרה חודשים גם יצא לך להגיד מילה טובה על מבצע אירועי באיראן, לגבי הסיפור הזה של המדינה הפלסטינית. קודם כל, אני לא יודע איך תמיד אתם מגיעים בסוף למסקנה, כאילו של, בסוף הכל נגמר בנתניהו השם. עכשיו, זה לא ברמת רק המדינה הפלסטינית. כל דבר, החמאס מסרב לעסקה, חמש, שש, שבע פעמים, הוא מסרב לעסקה, אתם מפגינים נגד ישראל. חמאס מוציא סרטונים של לוחמה פסיכולוגית, אתם מאשימים את ישראל. חמאס עושה קמפיין ערבה, אתם שותפים בו, לא חשוב, מאשימים את ישראל. החיילים שלנו גיבורים, נלחמים, נופלים, אתם אומרים, לא, 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 חיילים נופלים, מאשימים את ישראל. הקפיץ הזה שבו כל הזמן, כל הזמן מאשימים את ישראל, הוא קפיץ לא ברור. יש חלקים שצריך, יש חלקים שבעיניי אני אומר, זה קצת מוזר. כמו הסיפורים הזה, שכל העולם, ארצות הברית, ויתקף, כולם אומרים, חמאס מסרב עסקה, אתם אומרים, בי, 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 בי. זה לא עובד ככה. אם הייתה ממשלה אחרת, אתה היית יושב פה ואומר, מה, חמאס, וצריך ללחוץ, אבל השיקולים שלכם הם שיקולים פוליטיים, ולכן אני בטוח שגם אני וגם אנשים אחרים לא מאוד מתרגשים מהביקורת הזו הבוקר לגבי האירוע של הצונמי המדיני. ולגבי הנושא הזה, דרך אגב, גם ממך, אנשים ציונים כמוך, הייתי מאוד מצפה לא להיכנס בביבי הבוקר, אלא להיכנס בבריטניה, בצרפת, במלטה, כן, להגיד להם, תגידו איזה אינפנטילים אתם, אתם לא מבינים מה קורה פה.
בוא נקרא ונזוף בהם, זה מאוד ירגיש.
לא, אבל תן גיבוי, אתה תקשורת הישראלית, אתה יודע את האמת.
אתה גר בעצמות,
אתה יודע את האמת.
מה טוב?
רגע,
יהודה, תגיד לי מה טוב. לא, אבל בוא נדבר הבוקר, מה טוב.
אבל העלית הנושא, אז תן שנייה להשלים אותו.
אז תגיד לי מה טוב.
אז אני אומר, העלית הנושא, תן לי רגע להתייחס אליו. בכלל,
אתה נשמע מאושר.
עכשיו אני חושב. לא נשמע מאושר, זה לא ינשר, קודם כל אני נשמע מאושר.
יופי, מה טוב,
פתחתי את העיניים הבוקר, זה בונוס.
תשכנע אותי.
עכשיו רגע, בוא
נמצא. לא, אבל תשכנע אותי שהמצב טוב.
אני פה בשביל זה.
אוקיי.
אני פה בשביל להרים את המצב רוח, כי אתה מתחיל תמיד נורא מדוכדך, אני פה רק כדי להרים,
אני נותן את המצב קוויתו.
שאתה מורם ומואר לגמרי.
כן.
האירוע השני הכי מצחיק, חשבתי על זה אתמול. מה קרה עכשיו, שנה ועשרה חודשים אחרי, שאנחנו פתאום שומעים את כל המדינות האלה? מה קרה? מה קרה? אתה מומחה בדברים האלה. מה קרה? איך פתאום כולם נדלקו? צרפת, בריטניה, מלטה, זה... מה קרה עכשיו, שנה ועשרה, בשבוע הזה? איך זה לא קרה לפני שבועיים, לפני שלושה? איך שלא ראינו את הילדים שם בעזה? מה קרה עכשיו?
לענות לך?
מה קרה? כן, תן לי הערכה. מה קרה עכשיו, עכשיו ספציפית?
קודם כל זה תמיד כמו כדור שלג. זה תמיד כמו כדור שלג. מדינה אחת מתחילה, מהשיקולים שלה...
אבל מה קרה עכשיו? למה זה לא התחיל לפני חמישה חודשים?
מדינה אחת, במקרה הזה צרפת התחילה, מקרון התחיל.
למה צרפת התחיל עכשיו? עכשיו, דווקא בשבוע הזה.
אתה שואל אותי. יכול להיות, וזה לא משנה את העובדה שהמצב לא טוב. יכול להיות שזה הקמפיין השקרי, המתונף, של הערבה.
תודה רבה.
רגע, חכם לא נכנס לסיטואציה כזאת.
לא, סרי, זה לא הסיפור.
במדינה שעובדת עם אסטרטגיה שכל כך לאקתם לה, לא נכנסים לפינה הזאת. לא נכנסים לפינה הזאת.
אז אני אגיד לך מה התזה שלי.
עכשיו, אתה שואל אותי למה עכשיו. אז אמרתי לך, בדרך כלל, מדינה אחת גדולה, משמעותית, לא מדינה קוטלת קנים. כמו צרפת, אחת המדינות הגדולות והמשמעות באירופה, מתחילה.
למה צרפת עכשיו?
והתחילה.
קמפיין הערבה, נכון?
החלטה החזיק אחריה בריטניה, גם מדינה לא קוטלת קנים, אלה שתיים משלוש המדינות המשמעותיות באירופה.
אז תן לי להשלים את הרעיון, כי אני בדיוק הבאתי אותך לדבר הזה.
וכולם הולכים בעקבותיהם.
ואתה בהגינותך אמרת בצדק, כנראה שמה שהדליק עכשיו, לא הדליק בינואר 2024, לא הדליק לפני חודשיים, לא לפני שישה חודשים, מה שהדליק עכשיו זה קמפיין הערבה.
אבל למה זה משנה?
למה זה משנה? כי אם אתה הסתכלת סביבך השבוע, במקומות שבו אתה ישבת, אחד הגורמים הכי מפמפמים את אירוע קמפיין הערבה הזה, זה אנחנו, זה התקשורת. התקשורת הישראלית שלנו. אתם ישבתם כל השבוע, פימפמתם את זה בלי הפסקה, אני לא רוצה בכלל להגיד שמות, אבל כל פעם שפתחת דיברו על קמפיין הערבה והתמונות, אני לא רוצה לדבר בכלל על עיתון הארץ, שהניו יורק טיימס עוד לפחות התנצל על התמונה המעוותת השקרית בהארץ, מה פתאום? עוד כותרת, עוד כותרת, עוד מאמרים, והכל מתורגם לאנגלית. עכשיו בוא, אנחנו יודעים איך זה עובד בעולם. אנחנו יודעים, את ברק רביד, מקשיבים לו בחול. את רונן ברגמן, הוא כותב בניו יורק טיימס, מקשיבים לו בחול. אתכם פתוח, הטלוויזיה פתוחות, זה לא איזה סוד של רק ישראלים מאשקלון רואים, או מהרצליה רואים ערוץ 12. כל העולם, כל התוכניות, יש להם קשבים, כל הפירס מורגן וכל הדברים האלה. מי מפמפם את הדברים האלה? הרי העזתים כל החודשים האחרונים, כל השנה וחצי האחרונות, פמפמו את המסרים שלהם. ועדיין, העולם לא לקח את זה. למה העולם לוקח את זה עכשיו? כי עכשיו גם אנחנו, טיפשים כמונו, עלובים, פתטים, יורים לעצמנו ברגל, מפמפמים את כל הדבר הזה בעולם, ואז אתה עוד יושב פה ומתלונן על זה שכל העולם נגדנו. חלק מהעניין הזה, באמת, זה מינימום. אתה יודע, הרי הגלגל הוא כל כך... אתה יכול להגיד, תקשיב, לא, מה פתאום, מקרון לא רואה ערוץ 12 וכל מיני דברים כאלה. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שברגע שהתקשורת הישראלית כבר מפמפמת, כי הזאתים יכולים... כמו כל השנה האחרונה, להגיד כמה נורא, כמה היום, כמה רצח, כמה בית חולים, שתקפו שם בית החולים, לא שמענו את העולם, שתקפו, כלום, נדה, לא היה שום צונמי מדיני. השבוע הזה שפתאום מתחילים לפמפם את כלי התקשורת הישראלים, עכשיו אני אומר, למה? למה אתם עושים את זה? למה לעשות את זה? הרי אתה יודע שמדובר בנזק. כשאוהד חמו, בעיניי אחד העיתונאים היותר טובים, היותר אובייקטיביים, פשוט פותח את האירוע עם זה שיש ערבה וצריך ערבה וקמפיין ערבה והכל יזה וצריך לומר את האמת ויש ערבה ויש ערבה וכל דבר. כשברק רביד שומעים אותו בכל העולם, מפמפם בלי הפסקה, כשעיתון הארץ נקרא באנגלית על ידי כל הפרופסורים בעולם, אז אנחנו מביאים את זה על עצמנו, ואז... כל השבוע מפמפמים קמפיין ערבה, ומתיישבים ביום חמישי בבוקר ברדיו, ואומרים, אוי ובוי, כל העולם נגדנו. בואו נחליט שלא מביאים את זה, שלא נותנים חומרים, שלא מפמפמים, שלא משתפים פעולה עם חמאס, וככה, אולי לא יקרה לנו את אותם נזקים.
אוקיי, שמעתי, ובאמת, טוב שמוצאים אשמים. בכלל, הממשלה הזאת, הממשלה... טוב, תן לי... הממשלה העלובה הזאת, הכושלת, הרעה בממשלות ישראל, הרעה בממשלות ישראל, ואיך אומרים, נתניהו בנו של ההיסטוריון עם מודעות היסטורית גדולה וחזקה, זה הרי בסוף לא יעזור לו. זהו ממשלה שחתומה על הטבח הגדול ביותר שהראה לעם היהודי, זה מה שהזכרו מנתניהו, לא יעזור לו כלום, לא התקפה באיראן ולא מלחמה פה ולא מלחמה שם, ועכשיו היא חתומה גם על הכישלון הזה. עכשיו הממשלה הזאת, כמוך במקרה הזה, כולם אשומים. במקרה הזה, כל העולם אשם.
עזוב, הממשלה אשמה.
רגע, תן לי לענות, תן לי, דיברת.
רגע, אתה דיברת, אני דיברת, שבוא ננהל שיח.
לא, לא, אני רוצה לדבר, לענות למה
שאמרת. אבל אתה עוד פעם לא מדבר, אתה חוזר על הדברים של הפעם הראשונה.
אני רוצה לדבר
על מה. תתייחס לזה, למה שבוע ישבת באולפן, שמעת את זה ולא יצאת נגדם?
תן לי לדבר,
למה לא אמרת להם?
זו הממשלה הכושלת
והעלובה, אתה
מבין את האסטרטגיה.
ביבי אשם, בסדר.
אני אתייחס למה שאני רוצה. עכשיו, הטבח הנורא, אחרי השבעה באוקטובר, אז כולם אשמים. הצבא, זו האסטרטגיה. והשבק, ואני יודע מה, אוסלו, וההתנתקות, וסבתא של סבתא שלי, ואייזנקוט, כולם אשמים. אז זרקו את אייזנקוט, וזרקו את גנץ, וזרקו את גלן, וזרקו את הרצי הלוי, שבכלל עכשיו סמוטריץ' מתגעגע אליו, כן? כי הוא רוצה גם לזרוק את הקודם. כולם אשמים, ועכשיו התקשורת אשמה, וצרפת אשמה, ובריטניה אשמה. עכשיו, זה לא אנחנו, אולי נבדוק את עצמנו, אולי כשלנו גם בשבעה באוקטובר, בטבח הנורא שהבאנו על עם ישראל, אחרי קשקשת של שנים, התרברבות של שנים, יוהרה של שנים, באמת, עד שבועיים לפני הטבח, עד שבוע לפני הטבח, הבאנו את ישראל בעזה לעברי פי פחת. בנימין נתניהו, הקשקשן,
אמרת, עכשיו לפינפונג, עכשיו לזה שפינפנגתם קמפיין ערבה. אז תגיד, אין לי תשובות חכמות לזה. אתה יכול להגיד, ואז אתה חוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם לאותו מקום.
תן לי לדבר. ואז הגענו למצב שלאחר באמת שנה ועשרה חודשים, עם רמטכ"ל כזה ורמטכ"ל אחר, עם ראש אמ"ן כזה וראש אמ"ן אחר, עם אלוף פיקוד דרום כזה ואלוף פיקוד דרום אחר, עם כמעט צמרת צבא מוחלטת, רק הדבר היחיד שלא השתנה זה הקבינט האלוף שלנו וראש הממשלה הכושל שלנו, הכושל שהביא אותנו למצב הזה, וזה לא יעזור כלום. אז אין מה לעשות, כי השותפים המפלגות שהיו שם בקבינט עזבו, ורמטכ"לים, אין מה לעשות, אז התקשורת אשמה, וזה אשם. רבי, תיקחו אחריות על הכישלון שהובלתם. עכשיו לצעוק שכולם אשמים, והניו יורק טיימס, וברגמן, וברק רביד, ויונית לדי. זה נמוך, זה קטן, זה עלוב. נתניהו קרס תחת הלחץ, אין לו באמת תשובות, אין לו מה לעשות. יושב בקבינט, בלבלים את המוח. עוד נגדיל את זה, ואיומים, ואתמול פרסמו הודעה אל החמאס, אם אתם לא מהר תחזרו לשולחן המסע ומתן, אנחנו נעשה כאן דברים ונספר, בואו, חדלי אישים, עלובים, הרי כשהייתם צריכים לחשוב על זה מראש, הרי ידעתם שהלגיטימציה הבינלאומית שניתנה לישראל ביד רחבה, תלך ותסתיים יום אחד, תלך ותתפוגג, הרי זה לא יוכל להמשיך שנה ועשרה חודשים בלי שיקומו מדינות בעולם, כצפוי, כמו שכולם הבינו את זה, ויגידו עד כאן מספיק, ישראל נגמרה לגיטימציה, ואתמול מגיעים הדברים, נשיא, 27 סנטורים דמוקרטיים, בארצות הברית שלנו, באמת כמעט סלע קיומנו הייתי אומר, המשענת הגדולה, מחליטים להצביע בסנאט האמריקאי, למנוע מכירת נשקי M16 למשרד ביטחון פנים ישראלי, המספר הגבוה ביותר של סנטורים דמוקרטיים, שמצביעים בעד החלטה לעצור מכירת נשק לישראל, זה רק מלמד את מגמת ההתנגדות, את היקף ההתנגדות לממשלת נתניהו בסיעה הדמוקרטית, בסנאט האמריקאי. עכשיו, באמת, על זה נאמר, עוד זה מדבר, וזה בצונמי מדיני גדול, ובמה, מה התשובה של נתניהו? מה התשובה של השופרות שלו? מה התשובה של השרים שלו? יונית לוי, ברגמן, ברק רביד, סבתא שלי, תכניסו גם אותה. בוא, זה לא רציני. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אתה יודע, אני זוכר את הימים שדיברו כאן על אסטרטגיה, אנשים חכמים, אנשים מרחיקי ראות, לא אנשים שנמצאים ולא יודעים מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים. בואו תחשבו על היום שאחרי, בואו תחשבו על היום שאחרי, הרי ביום אחד לעולם יישבר מאיתנו, ואנחנו לא כאלה חשובים, ולא כאלה משמעותיים, ואפשר להסתדר בלעדינו, אנחנו לא יכולים להסתדר בלי העולם, הם יכולים להסתדר מאיתנו בנקל, בואו תחשבו, בואו תראו מה עושים, מי מכניסים במקום חמאס, מי לוקח שם את המושכות, מי נהל את עזה, איך ממשיכים מכאן, הרי בסוף צריכה רגל מדינית, כמו במלחמת יום כיפור, שאחרי מלחמה קצרצרה יחסית, עם ההפתעה שנמשכה 20 יום, הלכו להסכמים עם המצרים והסכמים שבסוף גם הובילו לשלום, אבל זה כבר סיפור אחר, וגרמו לשקט, כי בסוף מה לעשות, כמו שעשית בלבנון, ההסכמים המדיניים האלה הם מחויבים המציאות. אבל אנחנו לא. סמוטריץ' אומר לביבי שמבין קצת את הדברים האלה, אבל הוא מפחד פחד מוות. למה? כי הוא מפחד מסמוטריץ' שיפיל לו את הממשלה, בעיקר מסמוטריץ'. הוא זוכר שב-2021 הוא לקח אותו לאופוזיציה, והוא מפחד ממנו. עכשיו למה? הוא יודע שהוא חייב להיות ראש ממשלה, כי בסוף נתניהו, וזה תכניסו לכם לראש, נתניהו בסוף זה רק השיקול האישי. רק מה יהיה איתי, נתניהו, תשמעו את אשתו שרה, אנחנו, רק אנחנו, הכל סובב סובבנו, יושבים מול משפחות שקולות, אנחנו, יש משפחות חטפים, אנחנו הקורבן. הוא לא יכול להרשות לעצמו לא להיות ראש ממשלה, כי אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא ילך למשפט, בלי דחיות, ובלי סיפורים, ובלי שקרים, ובלי כאבי בטן, ובלי טיולים בחרמון הסורי, ומשם הוא הולך לבית סוהר. כי הוא יודע שהתיקים שלו קרסו, וזה השיקול שלו. להיות ראש ממשלה מהשיקולים האישיים, כי אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא בבית סוהר כמו אולמרט בדיוק.
שבן כספי.
בדיוק אלה יהיו הדברים. ולכן זו המטרה, וזו מלחמה פוליטית, והשיקולים הם שיקולים אישיים פוליטיים של נתניהו. ולכן החיילים הגיבורים, המופלאים, הנפלאים שלנו, שעושים עבודה, באמת, אין מילים, במסירות נפש, פשוט אין סופרלטיבים שיכולים להכתיר את החיילים המופלאים שלנו. יושבים שם ללא תוחלת, ללא מטרה, לא יודעים מה הם עושים, עכשיו גזרו עליהם הפסקת אש, ממשיכים להסתובב שם בתוככי עזה כמו ברווזים. ולכן בסוף הכישלון הזה זה לאיש, על הראש של איש אחד שמעדיף את השיקול האישי שלו והפוליטי שלו סביב המשפט שלו והחיים שלו על פני האינטרסים של מדינת ישראל.
כשלבן כספית אין טיעון טוב, אז הוא נובח ומשתולל כמו שראינו את זה השבוע. כשלך אין טיעון טוב או תשובה טובה, אתה נועם את אותם דברים שאתה נועם גם בשעה הראשונה, גם בשעה השנייה, גם בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, על ביבי וכלב ושיקולים פוליטיים וזה וכל מיני דברים כאלה. השאלה היא שאלה נורא נורא פשוטה. שאלה פשוטה, קודם כל, האם אתה התכווצת כשישבת שם ושמעת אנשים כמו ערד ניר מדברים ככה בצורה, באמת, כאילו בדברים הכי הכי גרועים שיכולים להיות נגד מדינת ישראל, האם ישבת באולפן והתכווצת כששמעת את האולפנים שלנו נכנסים בנו, פשוט מזיקים לנו מבפנים? זו כל השאלה, כי בסוף חלק מהדברים שאתה אומר אתה צודק, חלק רוב הדברים שאתה אומר אתה לא צודק, אבל בסוף ראינו דבר אחד, השבוע הזה צרפת ובריטניה וכולם, השבוע התחיל להתגלגל כדור השלג הזה, למה דווקא השבוע? וזאת השאלה שצריך להישאל. למה דווקא השבוע?
למה זה חשוב?
כדי להבין מי עושה את הנזק. כי אני אגיד לך למה, כי אם אתה, אם אתה כאיש ימין, קודם כל דרך אגב,
אבל שלזינגר, תהיה חכם. וואי,
10 דקות, אני לא יכול.
צודק.
כי זה קוטע לי גם את חוט המחשבה כל פעם. האירוע הזה שבמסגרתו כל הזמן אנחנו חוזרים על המסרים שלנו, הוא הבעיה. עכשיו, עוד טיפוס קטן. דרך אגב, במחנה אליו אתה שייך היום, דרך אגב, מדינה פלסטינית, זה לא משהו לגנאי, זה משהו לטוב.
אני נגד.
חלק מהעניין.
נגד.
כל הכבוד, לפחות זה נשאר לך, אבל תתאפס.
נגד מדינה פלסטינית.
יש פה יותר מדי אנשים.
נגד.
שלמרות הכל, שלמרות כל מה שעשו לנו, למרות כל הדבר הזה, עדיין חושבים שטוב מאוד לתת למדינה של הטרוריסטים לפנינו.
נגד מדינה פלסטינית.
והדבר האחרון, אתה יודע, אפרופו עניין התקשורתי, לפני שבועיים, לדעתי, אנחנו ישבנו פה, דיברנו שבועיים, שלוש, דיברנו על התחקיר של הניו יורק טיימס. ואמרת לי, וואו, איך אתה מעז לפקפק במחלקת העובדות התותחית בניו יורק טיימס? כן, עזוב את החרטוט של רונן ברגמן, שזה בסוף ידיעות אחרונות, בסוף זה מאותה אמבטיה, מאותה ביצה. עזוב את הדבר הזה, איך אתה מעז לפקפק? וראינו השבוע כמה זה חובבני, כמה זה עלוב, כמה הם בדיוק מאותו עדר, שברגע שנותנים לו רק תמונה שנגד ישראל, הוא מורח אותו על השאר, ואז ההתנצלות היא בעמוד 30, או באיזושהי זירה פחות, פחות רלוונטית. ולכן אני אומר, אותו דבר, לא התרגשתי אז מהתחקיר ההוא, שראית, ראית, קראת, ומי שקצת מכיר, ראה בדיוק איזה יואב גלנט, ומי עומד מאחורי התחקיר הזה של רונן ברגמן. קראת וראית בדיוק. העניין הוא שאתם כל הזמן... כל הזמן הולכים לשם, אתה יודע, זה כמו שעמיחי אליהו אומר איזשהו משהו, שאני חושב שאתה כאיש ימין, לפחות היית נותן לו לגיטימציה, בסדר? כמו שאתה מתנגד למדינה פלסטינית. כן, יש איזשהו שיקול, אני לא, אין לי את האומץ לעשות אותו, יש עיתונאים אחרים שמדברים עליו, שמעתי את עמיחי יטלי אפילו מדבר עליו, שמדברים, רגע, האם חיים של 20 חטופים שווים חיים של 40 חיילים? אני לא יכול לעשות את המשוואה הזאת, קשה לי עם אדם לדם, אני עובד יותר עם הלב, כל מיני דבר, לא יכול, בסדר? אבל אתם, מה הקטע? הקמפיין הזה, הוא לא לתת לגיטימציה, אפס לגיטימציה לאיזושהי מחשבה אחרת. הרי בסוף, מיכאל אליהו אמר אתמול דברים קשים לשמוע, לא נוחים לשמוע, עומדים בניגון מוחלט לקמפיין בכל מחיר. דרך אגב, אני לא חושב שאתה מאמין בקמפיין כל מחיר, אני לא חושב שיש אנשים אחרים שמאמינים בקמפיין כל מחיר. מה זה בכל מחיר? מה זה בכל מחיר? אם עכשיו אומרים לך, בוא תיתן לי את כל אשדוד, בסדר? כל אשדוד עוברת עכשיו לזה בתמורה לחטופים, אתה נותן אותה? לכן אני אומר, אני לא מבין את הקמפיין הזה. עומד בן אדם, אומר שבועים או לא שבועים, צריך לדבר איתם. זו עמדה לגיטימית, שגם אותה, אפשר לחלוק עליה. אני לא יודע אם אני מסכים איתה. אבל מה שאתם עשיתם לאירוע הזה, של כל הדבר הזה, שאסור בכלל להגיד עמדה כזאת בתקשורת הישראלית, זה בדיוק כל הקטע, וכל הנרטיב הולך ומשתולל, ותופס צד אחד, והצד הזה פשוט מזיק למדינת ישראל. ואחרי שאתה דיברת פה במשך, אני שאלתי אותך רק שאלה אחת פשוטה. רק שאלה אחת פשוטה. כשאתה שמעת את הדברים האלה בכיסא, האם התכווצת ונתת לי פה נאום על מדינה פלסטינית, ועל כמה נורא, ועל כמה זה, וביבי, והכלב, וגדעון סער, וכל מיני דברים כאלה. העניין הוא, ברק, שבגלל השנאה שלכם לנתניהו, לסמוטריץ', לבן גביר, אתם מוכנים למכור הכל. אתם מוכנים לאמץ כל נרטיב של החמאס.
כי המצב מצוין.
המצב הרבה יותר טוב ממה שאתה מתאר אותו.
המצב מצוין.
המצב, כן, אני אומר לך, אני אחזור עוד פעם. פעם בחודש, סל את ג'באליה, סל את בית חנון, דבר עם החיילים.
אנחנו צריכים לצאת להפסקה.
הם במצב הרבה יותר טוב ממה לפחות אנחנו מתארים פה באולפן.
נצא להפסקת פרסומות ונחזור מיד לאחר מכן. בוקר טוב לבועז מירן, אחיו של החטוף עומרי מירן וחבר פורום תקווה.
בוקר טוב.
קודם כל, מה שלומך?
שלומי רגיל, סביר, בימים האלה.
כן.
שומע את הדיונים.
אנחנו רגע, מדברים קודם כל על החדשה מהלילה, אנחנו שומעים שסטיב וויטקופ אמור להגיע לישראל, שהעבירה ישראל מסמך לחמאס, מסמך עם תיקונים, תוך שהיא מודיעה שזו הזדמנות אחרונה לעסקה. מה אתה אומר על ההתפתחות הזו? אם בכלל?
אם אני לא שמעתי עדיין את הידיעה הזאת, שישראל הבהירה עוד תיקון, עוד ויתור לחמאס, ואם זה ככה, זה לא מפתיע אותי. ראש הממשלה זה הולך בדרך עקומה, זה לא עסקת וויטקופ, זה עסקת נתניהו, הוא יעשה כל ויתור אפשרי כדי להגשים את התוכנית שלו, שהיא תוכנית שתפקיר חלק גדול מהחטופים ותגרום למותם של עוד חיילים.
מה היית מצפה שיעשה?
שיגיד, כבר מזמן, עוד לפני החודש האחרון של המתן ומתן שהוא ניהל, חמאס לא קיבל את העסקה, עבדנו עליה כבר 3-4 חודשים, חמאס לא הסכים לעסקה, מכיוון שכך, ישראל רואה בעסקה הזאת פשוט שהיא מורידה אותה מהשולחן, והולכת לאופציות האחרות שיש לה.
במקום זה בועז, מה שאנחנו מקבלים, בניגוד מוחלט למה שאתה מציע כאן, לפני 3 ימים, נתניהו מודיע באנגלית, כמובן לא בעברית, כי הוא לא רוצה שהבייס יתעצבן, אז מודיע באנגלית שהוא מכניסים סיוע כמה שיותר, והוא גם קורא למדינות העולם להצטרף ולהכניס סיוע כמה שיותר, סיוע שאנחנו יודעים בסוף לאיפה הוא מתגלגל, והסיוע בכמויות אדירות נכנס ביבשה ובאוויר, ועוד דבר, אנחנו כמעט מכריזים על הפסקת אש, כי הרי כדי להבטיח את הגעת הסיוע, ישראל הורתה לצהל לנצור את האש, וזה מה שמקבלים, ההפך הגמור ממה שאתה מציע.
נו, ברור. ברגע שאתה רופס ואתה מבטר ואתה מבטר, הצד השני מגלה את זה, רואה את זה כחולשה, והוא מגביר עליך את הלחץ, זה א' ב'. עכשיו, הנתניהו מבטר גם במסע ומתן, ואנחנו רואים גם איך הוא נשבר וקרס פשוט תחת הלחץ של הערבה, ולא רק שהוא קרס תחת הלחץ של הערבה, הוא כמו על ראש הגנב בוער הכובע, הודה בעצם כל ההצנחות הרעבתניות האלה, והפירוטכניקה של הירדנים והאמירטים, וחיל האוויר הישראלי במימון כספי משפחות החטופים והחיילים המתים בין היתר, מצניח הספקה לנאצים מעזה.
בועז, תגיד, אני חייב לשאול אותך, בסוף אתה אומר צריך להגביר את הלחץ הצבאי. הלחץ הצבאי הזה, ואנחנו שומעים את האיומים של חמאס...
אני לא אמרתי את זה קודם כל.
את מה?
צריך להגביר את הלחץ הצבאי, אבל יש דברים שצריכים לעשות לפני.
כמו?
אחד מהם זה עניין של הטלת מצור, ומצור אמיתי, לפי חוקי הדין הצבאיים הבינלאומיים.
אתה לא, אבל אתה אומר לא ללכת לעסקה, נכון?
לא ללכת.
לא ללכת לעסקה.
לא לעסקה כזאת, כמו שאתה
אומר. לא לעסקה כזאת, ומצור, בוא נגיד שיש אנשים שחושבים שמצור, תעשה אלף מצור, לא אכפת לחמאס מהאנשים בעזה, מבחינת...
זה לא אנשים בעזה, אבל זה שאתם עושים הכללות, ואתם לא יורדים לפרטים, ולא מבינים את זה.
אבל שנייה, בועז, בסוף, רגע, שנייה, זה חשוב, כי בסוף, גם מצור... בסוף גם יכול לפגוע באח שלך שיושב שם. בסוף פעולה צבאית הירואית, אנחנו יודעים, יכולה...
זה לא דברים שאני אומר, אבל...
לא, אז אני הולך איתך למצור. בסוף גם אח שלך לא יקבל אוכל, לא יקבל מים, לא יהיה לו שום דבר. זה מעמיד את חייו בסכנה.
תן לו לענות, תן לו לענות. כן, בועז, כן.
צריך לעשות פעולה פשוטה. נתניהו קודם כל צריך להחליט עם עצמו. הוא רוצה להגיע להכרעה, מלאה בעזה, ועל ידי כך לשחרר את החטופים, או שהוא רוצה להיכנע ולוותר. ועכשיו הוא צריך להחליט, כי הדבר הזה עולה לנו בדם של חיילים, כל הניסיונות האלה, כניסה, נסיגה, שוב מיקוש של חמאס, שוב הרג של חיילים, ואנחנו באותה נקודה. הוא צריך להחליט עם עצמו. אם הוא רוצה להילחם, אז שילחם כמו שנלחמים ומצור ונפרט את זה תכף. ואם הוא רוצה להיכנע, פשוט שיגיד, לא הצלחתי, שנתיים, לא הצלחתי. אני מקפל את כל הצבא, נענה לכל דרישות חמאס, על כל ההגבלות הבינלאומיות שכרוכות בזה, משיג את הכוחות שלי החוצה, ותמורת קבלת כל החטופים בפעימה אחת. זה מה שחשוב, לא משאירים שם אף אחד, מחזירים את כולם. זו דרך אחת, ויכול ללכת ולקצר את כל התהליכים ויחסור דם של חיילים. דרך שנייה, שהוא נלחם, וכשהוא נלחם, נלחמים כמו שנלחמים. לחמאס יש את יתרון, את התעודת ביטוח של החטופים, והוא לא יוותר עליה, וזה חלק מהבעיה של התפיסה פה במסע ומתן, אבל לא קשור. פשוט להמשיך את ציר נצרים עד הסוף, לייצר נקזים, להעביר, לייצר שם את עמדות החלוקה, האוכלוסייה, ויש מעל 800 אלף עזתים, לכאורה לא מעורבים בלחימה, שנמצאים שם, שהם יזלגו החוצה לטובת הנקודות ההזנה, מדרום לנצרים, שהם ימוקמו מנדרום לנצרים, ואז אתה מכריז על כל מי שנשאר בצפון הרצועה, עוין, ואתה נלחם פה שאתה נלחם בעוין, ומתחיל להדק את המצור שם.
בועז, אתה איש אינטליגנטי ומאוד מאוד מעודכן ומעורי, אתה רואה הרי מה קורה בעולם, אתה מבין שישראל, את ההצעה שאתה מציע, מצור וקטישה והמשך כיבוש הרצועה, אני לא יודע אם יש היום לגיטימציה, גם אצל האוהד האחרון ששארנו בעולם, קרי הנשיא טראמפ, לדברים כמו שאתה אומר. יש לחץ עצום על ישראל. עזוב אירופה. מי ששולחת לנו את הנשק, ומי ששולחת לנו את החימוש, ומי שבאמת דואגת לנו בכל המוסדות הבינלאומיים שלא יקטשו אותנו שם, אני מדבר על ארצות הברית. אין לנו לגיטימציה לכל הדברים האלה שאתה אומר. אין לנו פשוט לגיטימציה.
מבחינת הממשל יש לנו לגיטימציה. אני לא מדבר בכלל, דעת קהל הציבורית שם חלוקה, אבל מבחינת הממשל, יש לנו לגיטימציה לדבר הזה. אבל ברגע שאתה חלש ואתה מתרפס,
אבל איזה לגיטימציה? לפני 3-4 ימים, טראמפ אמר את זה בקולו, ראיתי שיש רעב, ראיתי בתוכנית בטלוויזיה, והוריתי לנתניהו להכניס כי יש שם אנשים רעבים. והתוצאה היא, בואי, איך אומרים, אותו מנוף הומניטרי, אותו באמת משהו שיכולנו אולי לשחק איתו, נפרץ לך חלוטין, הם מקבלים היום סיוע מה שלא קיבלו שנים, הם מקבלים היום באמת מכל טוב הארץ, אנחנו רואים את המסעיות. אז איזה לגיטימציה יש מטראמפ? להפך, אומר לנו, יש רעבים, תכניסו סיוע.
קודם כל, הכנסת סיוע נתניהו היה צריך לשווק את זה, ואי אפשר לעשות את כל הטעויות הבלתי אפשריות, ואז להגיד, זה המצב, עכשיו הוא גרוע. עשו פה את כל הטעויות הבלתי אפשריות, ועכשיו ניצבים בפני שוקת כשבוע. בתחילת העניין של הרב, היו צריכים לצלם ולהראות ולהדגיש, ונתניהו עם כל הזה שלו, היה צריך לצלם על רקע סיוע הומניטרי, ששוכב והאום לא מסרב להכניס אותו. לחשוף את כל השקרים ולהילחם גם בזירה הדיפלומטית בעניין הזה, והציבורית תקשורתית.
בועז.
ולא עשו את זה. עושים את כל הטעויות האפשרות, לא, מנהלים מסע ומתן עקום, על עסקה חלקית מפקירה, ואז מתפלים שזה לא עובד והכל נגדנו.
אני מנסה להבין ממך, אם אין לך שום חשש מזה שכל השיטות, גם שאתה מציע ביניהם מצור, שיש אנשים שמציעים פעילות צבאית, יש אנשים שמציעים מצור עד שבאמת לא יהיה להם חצי כפית מים, האם אתה לא חושש שכל הדברים האלה יפגעו באח שלך?
א', אני חושש, ואני מודאג מזה יום יום. אח שלי נמצא בעזה והוא בסכנה יום יומית כל הזמן. כמותו יש אלפי חיילים שם. כן, והם שופכים גם את הדם שלהם על המדיניות העקומה הזאת. בגלל זה אני אומר, צריך להחליט, אם נלחמים, אז נלחמים עד בסוף, ואח שלי, לצורך העניין, יכול להיות שהסיכון שלו יגבר, אבל גם הסיכוי שלו לדעתי יגבר, מאשר בשיטה הקיימת, וחוץ מזה שכמה שזה קשה, צריך להבין, הדם של החטופים, הוא לא סמוק יותר מדם של חיילים, כן? ונהרגים פה חיילים, נהרגו לנו עכשיו כמעט, בסביבות כמעט 50 חיילים, בשביל להביא את עסקת ויטקוף, או עסקת נתניהו, כמו שאני קורא לה, שהיא עסקה חלקית שאמורה לשחרר במקרה הטוב, כאילו 10 חטופים חיים ועוד 5
מתים. זה דברים שאני חושב שהרבה מאוד אנשים...
מתים חיילים בשביל דבר כזה.
זה משהו שהרבה מאוד אנשים חושבים אותו, עוד לא בטוח שמעזים להגיד אותו, בטח אני לא שומע את זה ממשפחות של אנשים שקרובי משפחתם נמצאים שם, זו אמירה מאוד נכון, מאוד קשה.
אבל, נכון, אבל אני חושב שאתה תנסה להפריך אותה, תגיד לי על מה מתו, אם תתבצע העסקה הזאת באמת, על מה מתו כ-50 חיילים בשלושה-ארבעה חודשים?
לא, זו שאלה מצוינת, אבל אתה יודע, יגידו לך...
הצבא ונתניהו הצהירו שזה כדי להביא את עסקת ויטקוף, הם הצהירו את זה.
אבל בוא, אז תראה, יש אנשים כמוני, ומניח שעוד רבים, שרוצים שהמלחמה תסתיים היום, ויוחזרו החטופים, וצהל יצא ויתייצב על גבול הרצועה, וההנחה לא רווחת, ההנחה מוחלטת, היא שחמאס היום הוא לא כמו חמאס של הבוקר השבעה באוקטובר, חלש יותר, מוקה יותר, נרדף יותר, ותמיד אפשר יהיה להיכנס ולצאת. זאת אומרת, בסוף אין ברירה נוכח כל ההתפתחויות המדיניות, ונוכח הצונמי המדיני שאנחנו רואים והמפולית המדינית, ואתה צודק, יכול היה אפשר לנהל את זה אחרת, אפשר, הכל, אבל הגענו למצב הזה, אין מה לעשות, זה חלב שנשפך. האם אתה לא חושב שזו הדרך הרצויה?
תראה, קודם כל אני אגיד לך, אנשים שאומרים את זה, הם הראשונים שיצעקו, אם יקרה משהו ואז ניכנס לחמאס, איזה מלחמה פוליטית, אתם הורגים לנו סתם חיילים, תצאו מהר, אל תעשו. אנשים שאומרים את זה, הראשונים שיצעקו את העניין הזה גם אז, ויש לנו עכשיו הזדמנות, אנחנו כבר מושקעים, אנחנו שילמנו את המחיר, לא יהיה לנו לגיטימציה בינלאומית בעתיד לעשות.
אם הם יפרו ויחזרו לאיים עלינו, לא תהיה לנו לגיטימציה
בינלאומית
להגיב. אם אנחנו נוכיח, וכאן עוד להוכיח, שהם חזרו להתחמש, והם חזרו לאיים, והנה התוכניות, והנה הדיבורים בין המגד הזה למחת ההוא שרוצים עוד פעם לתכנן, לא תהיה לנו אז לגיטימציה בינלאומית לאחר 7 באוקטובר לחזור ולהקות בהם?
תראה, חפכו עלינו את העניין של ההומניטרי, אחרי שאנחנו מכניסים שם הומניטרי, ואנחנו יודעים שאין רב הומניטרי, ואנחנו יודעים מי לוקח את ההומניטרי ומי מונע אותו מהאוכלוסייה בעזה, ואנחנו לא מצליחים לשווק את זה לעולם.
כי ממשלת ישראל וראש הממשלה, אבל כי ראש הממשלה, ואתה אמרת את זה יותר טוב ממני, אבל כי ראש הממשלה, ואמרת את זה יותר טוב ממני, בו, אז נכשל, כישלון, חרוץ, בלהסביר לעולם שזה בלוף, וזה קמפיין שקרי, נכשל, מה לעשות? אבל היום הגענו למצב שאנחנו במפולת, לך עכשיו תרדוף אחרי הזנב של עצמך.
בסדר, אבל אתה אומר בוא נצא ועל הפיפס הראשון ניכנס. אז קודם כל אנחנו מכירים את עצמנו ואנחנו יודעים שלא על פיפס ראשון ולא על פיפס שלישי אנחנו ניכנס. אנחנו מכירים פה את הכוחות הפועל.
למה? אנחנו שבלבנון עושים דברים יפים מאוד מאז כביכול הפסקת האש.
נכון, אבל בלבנון זה היה גם
לא היה, עדיין.
הזה, וגם לא תהיה שם כפוף להבטחות וערבויות בינלאומיות.
למה? אז תצא עם ערבויות. לא, לא, עכשיו תעשה את זה עם ערבויות. אם אתה מסיים מלחמה ומוציא את צהל מעזה, ומקבל בעזרת השם את החטופים, מה, אתה לא תעשה את זה עם ערבויות?
ערבויות הפוכות.
ארצות הברית ומצרים וקטר שמשחק את המשחקים הכפולים שלה, כולם ייתנו ערבויות, ועם זה תצא, לא תצא על הבאה.
ערבויות הפוכות שקובלות אותך. שחמאס ידרוש, הוא לא ישחרר את כל החטופים שיש לו ערבויות.
מי אמר, בוא ננסה, בוא, אז אולי ננסה. אתה יודע, זה גם כן אמת, שאולי, בוא נתמודד איתה. אני שומע את זה בכל מקום. הוא לא יחזיר, בוא ננסה. בוא ננסה, בוא נגיד.
אנחנו לא יכולים להרצות לעצמנו עוד התמודדות.
לא, אבל בוא, אז בוא ננסה.
בוא נגיד, יצאנו וחמאס בפקד 3 שנים.
לא, לא, לגבי החזרת חטופים. אתה בא ואומר, חבר'ה, אני
אתה רוצה להפסיק את המלחמה.
אני מפסיק את המלחמה.
כל בן אדם בעולם ידע שברגע שחוטפים יהודים נגמר, האירוע ישראל מתקפל תמיד.
בינתיים מי ששחרר
אתה נותן אוכל לעולם והעולם ממש
בעצמך. בינתיים מי ששחרר 1027 בראשם סינואר היה נתניהו.
בסדר, אבל אם שחוטפים ביבי, נו, אנחנו מדברים
שמותית, לא ביבי כל הזמן. אני אומר, בועז, בוא ננסה. בוא ננסה. אם הם לא יחזירו, אז אין עסקה. אין עסקה ולא עשינו כלום. ואז באמת, אולי העולם ידע, אולי חלקים גדולים בעולם ידעו, שאנחנו עשינו הכל, אנחנו נעננו באמת לבקשה לסיים את המלחמה, ולא, אין עם מי לדבר, יכול, אבל בוא ננסה.
אני אומר, הם לא יחזירו אם לא יהיה להם ערבויות שקובלות אותך בצורה כזאת שאתה לא תוכל לתקוף. הם לא פריירים, הם לא ישתמשו בתעודת ביטוח, וזה בדיוק הקושי עכשיו במסע ומתן. הם יודעים שזו תעודת ביטוח, והם לא, לפני שיהיה לך ערבויות שקובלות אותך, ואתה תהיה צריך לא, לא יודע, להוכיח. אנחנו מכירים גם את עצמנו, אנחנו לא נתקוף ונצא מלחמה שמחדש, אתה רואה את עצמנו עוד 3 שנים נכנסים וכובשים את העיר עזה, אחרי שהם שיקמו אותה ומקשו אותה ועשו את הכל, ואנחנו יודעים באיזה מחירים זה כרוך. וגם מה ששלזינגר אמר, מעכשיו כל אויב שלנו ידע להכריע את ישראל ולהוריד אותה,
קח בן אדם ותוריד אותה לברכיים. ברק, לא מבין מה זה בוא ננסה הזה, מה זה בוא ננסה? גם מה זה להוציא את כל הצבא החוצה? בוא ננסה להתקפל, בוא ננסה להיכנע, בוא ננסה להרים דגל לבן. בוא ננסה,
אתה טועה.
הוא לא ייתן לך, מה זה בוא טועה. ננסה הזה?
אתה טועה, הוא בא ואמר במסגרת עסקה, חמאס לא יחזר את כולם. אז אמרתי, לא תהיה עסקה, הם לא יחזרו את כולם.
אבל בוא ננסה,
אם לא תנסה,
זה,
לא תדע. אומר,
אבל בוא ננסה, אבל זה אחרי לא, שכולם ידנו לך ערבויות, אתה לא תצליח להיכנס
אבל
שם.
אם,
תיכנס לשם,
לא,
עוד אבל פעם חיילים יהרגו בדרך לשם אחרי התארגנות של חמאס. אבל עסקת חטופים מלא מלא אומרת שאתה מרים דגל לבן.
לא, מרים שום דגל לבן. יכול להגיד, לא מסכימים עם עמית סגל. אז עמית סגל רוצה מלחמה עוד 50 שנה.
תייחס לטיעונים של עמית
סגל.
הוא נתן לך טיעון ולא היה לך תשובה.
לא היה לי, כי לא רציתי לה.
האירוע הזה הוא אירוע, אתה לא יכול לחתום
עסקה מוזכרת. לגבי עמית סגל, היו 1,000 תשובות, אני פשוט נמצא שם בפאנל שאני לא יכול להתפרץ אליו. אז עוד פעם,
אתה אומר בוא ננסה להרים דגל לבן, בוא נחתום, בוא נשדר לכל העולם שברגע שחוטפים יהודי אחד אתה על הברכיים, בוא נוציא את הצבא, אף אחד לא ייתן לך להיכנס.
אז אני אומר לעמית סגל שרוצה להמשיך את המלחמה, ואני אומר גם לך, אני הפוך.
אבל מה זה בוא ננסה? יודעים שהפוך. מה זה לנסות?
מאינטרס ישראלי.
מה זה לנסות? מי צרפת איתן? מי ייתן לך אחר כך להיכנס עם החזרה? להקים את כל המוצבים.
יש לך שתי אלטרנטיבות לא טובות. אתה צריך לראות באלטרנטיבה הפחות טובה, מכיוון שנתניהו, כן, נתניהו, ראש ממשלה, לא המפיקה כאן ולא העורך כאן. הוא זה שהוביל אותנו, ויש לנו שתי ברירות. האם נמשיך במלחמה, חיילים יהרגו, נמשיך לדשדש ולדשדש ולקבל סנקציות בכל העולם,
בועז.
או לחתוך הפסדים, להגיד זהו, מה שלא עשינו בשנה ועשרה חודשים, כבר לא נעשה, לצאת, לקבל את החטופים, ולהמתין להפרה בועז. הראשונה, ונמתין לראות אם הפרה הראשונה, יחטפו בראש כמו חיזבאללה, יחטפו בראש כמו אחים שלהם ביהודה ושומרון, יחטפו בראש כמו
איראן. האם אוטופים הכל קל, בועז.
זה הכל.
ו... בועז, בסדר, נו.
טוב, בועז, כן. אנחנו סיימנו, סליחה כאן שהיית על זה. תודה
לא,
רבה. דרך אגב, תמצאו דרישת שלום חמה חמה לאבא שלך, זה איש אני אוהב, אהבת נפש ממש, יש לך אבא אדיר.
אני יודע, תודה, אני אמסור לו, ורק לסכם את העניין הזה, צריכה להיות עסקה אחת על כולם, אי אפשר לעשות את העסקאות החלקיות, ובאמת נתניהו צריך להגיע להחלטה, או שהוא מפסיק את המלחמה, נכנע, מקבל את כל הערבויות הבינלאומיות שיוטלו לה, ומשחרר את כל החטופים, או שהוא נלחם ומשחרר אותם, הוא צריך להחליט.
בועז מירן, תודה יקרה.
תודה רבה רבה.
פרסומות.
תודה לכם.
תראה, דיברת לפני זה על הדברים המחפירים, אין לי מילה אחרת של האיש שכל כולו נזק למדינת ישראל, ואני מדבר על השר עמיחי אליהו, עמיחי אליהו הזכור לרע, שנתן נשק לאויבים שלנו, לסונאים שלנו, כשאמר שצריכים להטיל פצצת אטום על עזה, באמת עשה לנו שירות מצוין, אז עכשיו הוא מקטין, לא מגדיל ואומר, מקטין ואומר, למה שאתה התייחסת אליו. השר שקרא למחוק את עזה, להגדיר חטופים כשבועים ולהתעסק בהם, להתעסק בהם, כן? רק בסיום המלחמה. המשימה היא לא קודם כל החטופים, צריך להכריע את חמאס, והגמגום הזה גורם להם שהם תקועים שם. זה עוד קשה. הוא אמר, הצבא מבובל, לא היינו יכולים להגיע לאחר יותר מוקדם. יש חטופים, אנחנו בשטח סרילי, רבים מהם שמים תראה.
עוד שעה דרך אגב הוא יצא רגע, פרומו לרדיו, עוד שעה הוא יצא נטלי שם טוב כאן בשידור.
אוקיי. אנחנו גדלנו על האתוס הישראלי, שבאמת מבדיל אותנו מהאויבים שלנו, וגורם אפילו להם לתהות איזה באמת ערך חיים מופלא יש בישראל. אנחנו גדלנו על להילחם למען שבועים, בוא נתר מזה, יוני נתניהו הגיבור נהרג בדרך להביא חטופים מאנטבה, באמת שילם בחייו. אנחנו גדלנו על זה, שעושים הכל להחזיר שבועים.
שנה ועשרה חודשים, עושים הכל, חיילים נהרגים במבצעים.
בא האיש הלא חשוב הזה,
כולל ארנון זין.
השר הלא חשוב הזה, האיש שבאמת...
ואומר דעה, ואומר... שהיא לא נוחה, והיא קשה. אני לא הסיפור, אני לא הסיפור.
אז אני לא מסכים איתו, אני חושב שהוא חרפה. אני חושב שהדברים של השר אליהו הם חרפה.
אני חושב שאתם משתיקים דעה כזאת.
הם חרפה, שהוא בא ואומר... להשאיר חטופים שם לסוף.
ש-20 חטופים אולי לא שווים 40 חיילים. זה אירוע שאפשר לתת לו לגיטימציה. מה שעמיחי אליהו אמר, זה צביק אמור. זה צביק אמור אמר. זה אב שקול אמר. סליחה, אב של חטוף, סליחה, פפו, לעין הרע. אב חטוף, זה אב של חטוף אמר. הוא הביע את דעתו. בדיוק, אז יותר נוח, כי זו דעה לגיטימית. זו עמדה לגיטימית. שאתם משתיקים אותה.
זו חרפה.
ולא סתם לא אומר,
אני צביק אמור בכל מקום. סוף, שלא עשה שום דבר
אבל אתה מתווכח עם צביק אמור
אבל לא עשה שום דבר אני אגנה את השר
אתה מגנה את צביק אמור אל תתייפף, אתה מגנה את צביק אמור ולא רק זה, אתם לא נותנים לו פתחון פה אתם לא נותנים לו במה כי הטקסטים שלו קשים כי אתם בוחרים את תבוסתנות וזה בדיוק האירוע, הדעה שלו היא דעה לגיטימית ואתם לא יכולים להשתיק דעה כזאת זה כל האירוע, מותר לא לומר את הדברים האלה אני לא מסכים איתם, אני כן מסכים איתם, מה זה משנה? יש דעה שאסור להשתיק אותה.
אני חושב שזה חרפה הדיבורים האלה. אני חושב שהוא שובר כאן אתוס ישראלי, שקודם כל עושים הכל למען שחרור חטופים, כמו בעבר למען שחרור שבויים, אנשים שילמו בחייהם בעבר, ושילמו במלחמה הזאת כדי לשחרר את החטופים. להגיד להשאיר אותם בסוף, זה שבירת האתוס הישראלי, זה שבירת כל הערכים שגדלנו עליהם. האיש הזה הוא חרפה, האיש הזה לא תרם כלום, חוץ מלתת נשק, כמו אמירות לזרוק פצצת אטום על עזה, שאתה יכול אולי לחשוב כמוהו, אבל לא להגיד אותה, כי ברגע שאמרת אותה, okay. היא נכנסת לדוחות שגורמים לצווי מעצר נגד נתניהו, ולרדיפה אחרי חיילים ברחבי העולם.
נוציא
לפרסומות. שעה שנייה, חזרנו וחזרנו בגדול. אתה יודע, אני רוצה רק, לא יודע אם אתה לא צפית, לגמור את העניין הזה של עזה, ואולי לדבר על משהו אחר. ביום שישי, באולפן שישי, בדקו, מי מהשרים הבן שלו משרת בעזה? ויש איזה משמעות דרמטית, יש איזה משמעות דרמטית, אתה יודע, על זה נאמר, היד שלך רועדת כשהבן שלך בתוך עזה נלחם, ואתה יכול לקבל את האלוהים לשמור את הדפיקות בגדי דלת, או שהבן שלך, למשל, במיאמי, מוקף על ידי שלושה מאבטחים, ואז אתה הרבה יותר רגוע, איך אומרים, זה לא נוגע בך אישית. קלמן ליבסקי פעם כתב את זה מאמר שלם וכתב שישראל מחולקת לכאלה, להורים שישנים בלילה והורים שלא ישנים בלילה. ההורים שלא ישנים בלילה זה ההורים שהילדים שלהם משרתים בעזה והם חיים בחילו רעדה פקעת עצבים מפני הנורא מכל. ואולפן שישי לקח על עצמו את המשימה ובדק מי מהשרים הילדים שלו משרתים בעזה. אז הנה, אתה יודע, אתה הילנת רבות לזה שאני לא מפרגן לרון דרמר, אז אני מפרגן ומפרגן בגדול לרון דרמר, מדוע? מכיוון שרק הבן של רון דרמר משרת בעזה מכל שרי הממשלה. אפילו היה שם סיפור, אתה יודע, שקצת התגלגל לאחר מכן על הבן של סמוטריץ', הוא מאוד מאוד התגאה שהוא משרת בצנחנים, ומסתבר שלפני הכניסה לעזה ירד לו הפרופיל מסיבות רפואיות, והוא לא נכנס לעזה. גם על זה דובר, וגם נתנו פרגון לשר איתמר בן גביר, שהבן שלו סיים טירונות, שיהיה בריא ביחידה קרבית. אבל בסוף זו החלוקה, ובסוף אני חושב שאם ילדים נוספים של שרים נוספים היו משרתים בתוך עזה, האצבע הייתה יותר ככה כבדה, יותר שקולה, פחות נמהרת, פחות מתלהמת, כי זה בסוף הילדים של כל אחד מאחד מאיתנו. זה לגבי העניין הזה, ואני רוצה רק מילה אחת עכשיו לעבור לנושא של העיר שלך. אני רוצה רק לדבר על העיר שלך.
רק באיזה נושא? אולי אנחנו חופשים.
על העיר שלך, לדבר על העיר שלך.
איזו? פתח תקווה?
פתח תקווה, היפה בערים.
בבוקר?
ראיתי השבוע איזה סרטון שמישהו שהסתלבט.
לא היה מספיק מוריד בבוקר?
אני לא מסתלבט, אבל מישהו שהסתלבט באיזה סרטון, כאילו עשה סרטון ל... תיירים שמגיעים לפתח תקווה, בכל מיני מוקדי זה, קוריאה, פשוט קוריאה, אנחנו בעד פתח תקווה, אבל אני רוצה לדבר שם על איש מפתח תקווה, על חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שיש לו באמת כמות גדולה של מתפקדים, קבליסטים, והוא עמד במרכזה...
יש הטוענים שזה כבר לא בדיוק ככה דרך.
כן, שמעתי, לא משנה, אבל אני ביררתי את זה, אמרו שיש שם איזה סכסוכים, ועדיין יש לו כמות נכבדה של מתפקדים, והוא תושב פתח תקווה, והוא עמד במרכזה שבוע של, לדעתי, השפל הגדול ביותר. באמת, אתה יודע, אומרים, לא היה דבר כזה... כזה לא היה. וזה, אתה יודע, עם כל השפל שכנסת ישראל הגיעה, לא רק בכנסת הזאת, גם בכנסות קודמות, בוא, לא צריך להכתים רק את הכנסת הנוכחית, לתמוך בחשוד באונס, שביום שישי האחרון, היה 5 שעות בחקירה, ששמענו את המתלוננת באוזנינו, לתמוך בו להיות יושב ראש ועדת הכספים, ולא להבדיל, אתה יודע, להמתין, לא לקרוא לו להתפטר חלילה, אני אומר את זה בציניות, לא שיקח את הדברים שלו ויעשה לביתו, ואגב, אתה יודע, זה לא שכאן תופלים מה שאמר על מישהו שאתה אומר, וואלה, לא יכול להיות, אנחנו ראינו תמונות של אדון מלביצקי, מאורטל, תמונות שהופצו במיילים של נשים, כל מיני סיפורים, כן, זאת אומרת זה, ושמענו עדויות עוד לפני בחירתו לכנסת בשלב הפריימריז, של כל מיני נשים שטענו שהוא עשה להם כך ועשה להם אחרת, זאת אומרת, זה לא משהו שהפיל אותנו מהכיסא, והחשד הזה לאונס, אולי העבירה השנייה בחומרתה בספר החוקים, עברה כי לאחר יד בכנסת, 9 חברי קואליציה בוועדת הכנסת אישרו את כהונתו לעומת 6, והוא מתחיל לכהן בקרוב כיושב ראש ועדת הכספים, ועדה חשובה. ונזכיר עוד דבר, נזכיר שנתניהו בכלל ייעד אותו להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, החשובה שבוועדות הכנסת, שחולשת על החומרים הכי מסווגים, הכי סוגדים, הכי באמת שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, אתה יודע, אמר לי אחד מיושב ראש והחוב, ועדת חוץ וביטחון, שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, רואה חשוף לחומרים בוועדות משנה יותר סודיים מאשר שר הביטחון יודע, כי הוא גם רואה את מה שקורה במוסד ובשבק, זה רואה שר הביטחון פחות חשוף לזה. ואת כל הסודות האלה רצה נתניהו...
לא ראוי, בקיצור.
להפקיד, רצה נתניהו להפקיד בידי איש עם חשדות כל כך חמורים. עכשיו אני לא חורץ את דינו... ואני אומר, יש לו, רגע, אני רק אומר, אני לא חורץ את דינו.
אימא שלה חורץ דינו.
אני רק אומר שלנוכח החשדות האלה, ראוי היה שיתכבד וימתין, ונתניהו ימנה ממלא מקום, והחקירה תיקח חודשים, שבועות, חודשים, ובשורה יהיה שורה תחתונה, או שסוגרים את התיק ולא היה כלום, ואנחנו כולנו נברך את מלביצקי על זה שהעננה הכבדה הזאת הוסרה מעל ראשו, או לחילופין שיהיה המלצה לכתב אישום, ואז הוא באמת יצטרך ללכת.
Okay,
ואת כל הדברים האלה לא עשו, מינו אותו, שמו פס, אז זה קורה במדינה שיש נגד ראש ממשלה 3 כתבי אישום, ויש זילות בכל מה שקשור לדברים האלה, אבל כאן, אמרת לך, אונס, זה לא משהו שהוא תקף למחנה הזה.
אבל אתה לא חורץ את גילו, את דינו.
הוא לא תקף למחנה.
אונס, אבל אתה לא חורץ את דינו.
הוא לא, תקשיב, עבירת האונס היא לא משהו שתקפה, לא למחנה הזה ולא למחנה ההוא. וחשד לאונס הוא חשד חמור, ולכן אני אומר, היה ראוי שימתינו עם המילואים.
אוקיי. קודם כל, תכף אני אגע בזה, כי זה נושק לאותו עניין שאני רציתי לפתוח ולדבר על זה, אבל אתה פה נסרי, אתה לא יכול לדבר 8 דקות, להיכנס, איך הוא חשוד, איך היה אסור למנות אותו, הוא זה, הוא חשוד, היה לו תמונות מורטלות, אז זה, הוא חשוד באונס, מורטלות, מורטלות, אבל אני לא חורץ את דינו. בחיית רבק, נו, זה מה שעושים הרי בתקשורת. בתקשורת לא מחכים למשטרה, זה לא שחיכית עכשיו להגיד, רגע, רגע, רגע. אני לא יודע, בוא נחכה שהמשטרה תסיים, בוא נחכה שיוגש כתב אישום, ואז נגיד אם הוא הזה, 8 דקות אתה זה, ואז אתה... לא, אני לא חורץ את דינו. אתה חורץ את דינו, ואתה עושה את זה פשוט תקשורתית. זה הכל, לא בכלים משפטיים, אז קודם כל תרשה לי. עכשיו לגבי מה שרציתי לדבר איתך, כי זה בדיוק מעניין לאותו עניין, באותו עניין לגמרי. שבוע ענה שר המשפטים לבית המשפט, על למה הוא לא מצליח להדיח את היועצת המשפטית לממשלה, ויש שם איזשהו תהליך, 14 שרי משפטים לא הסכימו להשתתף בתהליך הזה, צריך להגיד 11 מהם בכל מיני סיבות שונות, ו7 יועצים משפטיים גם כן לא חתמו כולם על עצומה שהם לא משתתפים בתהליך הזה. וזה הדליק אצלי איזושהי נורה אדומה. כי אני אומר, בסוף יש 7 יועצים משפטיים, בסדר? 7. לא היה אפילו אחד מהם שאמר, רגע, 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 אני חושב אחרת. לא, עזוב חושב אחרת. וואו, לחשוב אחרת זה באמת קצת מאתגר. לא היה אחד מהם שאמר, חבר'ה, לא יודע, אני לא יחתום, אני, עזבו אותי, אני... 7, לא 1, לא 2, לא 3, לא 4, לא 7 יועצים משפטיים, שאף אחד מהם לא חשב אחרת מהמערכת. אתה מבין מה הבעיה בחד גוניות? אתה מבין למה במשך שנים, אתה יודע, מדברים כל הזמן על זה, שמערכת המשפט, ששוברים את האמון במערכת המשפט? לא, לא אני, לא עינון, לא ערוץ 14, לא אף אחד שובר את האמון במערכת המשפט. מי ששובר את האמון במערכת אכיפת החוק, שכוללת גם את ייעוץ המשפטי וגם את בתי המשפט, זה אך ורק הם. כי אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, יש פה עם ישראל מאוד מגוון, אתיופים, רוסים, חרדים, אופקים, נתיבות, הרצליה, בית שען, 7 אנשים שעמדו בראש מערכת אחת, כולם חושבים את אותו דבר, ואין אף אחד שיגיד, רגע, 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 אולי זה באמת לא בסדר, אולי היועצת המשפטית הזאת, שנופלת פעם אחר פעם אחר פעם, יותר מכל יועץ משפטי אי פעם, שבגד זורק אותם מכל המדרגות, יותר מכל יועץ משפטי לעולם, לא בא ואומר, רגע, חבר'ה, לא יכול לחתום על זה, אולי היא באמת טועה, אולי צריך לקחת אותה לשיחה, אולי צריך להגיד לה, גבירתי, את לא יושב ראש האופוזיציה, את לא יכולה כל דבר שהממשלה עושה לצאת נגדה, כי זה לא התפקיד שלך, התפקיד שלך הוא להיות יועץ משפטי, לא יאיר לפיד, יש יאיר לפיד, יש אופוזיציה, ואף אחד לא היה, וזה בדיוק הסיפור. לא, זה לא שאנחנו מתעוררים עכשיו, התעוררנו ב-2005, רלוונטי מאוד לימים אלה, כשהיו 8 שופטים בבית המשפט, או רוב מוחלט של שופט בבית המשפט, ורק אדמונד לוי אחד אמר סליחה לא לגירוש. אנחנו מתעוררים עכשיו אחרי 17 שנה, מאוחר, מה זה מאוחר? גם, יש לי ביקורת הזה גם יריב לוין, שהיה צריך לעשות את ההזזה של היועצת המשפטית 3 ימים אחרי שהם מינו. לא עכשיו להיזכר ולהתחיל להתווקווק עם תהליך שבסוף ייגמר בבגט. אבל אני אומר, החד גוניות הזאת, העובדה שאתה לא מוצא בן אדם אחד ממחנה אחר, שיבוא ויגיד, לא, 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 אני לא חלק מזה. זה בדיוק האירוע. ואפרופו אמון במערכת המשפט, חנוך מלביצקי, פתחת ואמרת וחרצת את דינו. אני לא רוצה לחרוץ את דינו. לא רוצה לחרוץ את דינו, לא יודע, אני מחכה לכתב אישום. בוא, טיל, דרך אגב, לא צריך ללמד מה זה לטפל באיזה. אני, רגע, לא, שתן לי שנייה, אחת סיים. אני, להזכירך, מי חשף את פרשת ברלנד, ועוד כל מיני פרשות כאלה בתוך המגזר החרדי, זה אני חשפתי. אותי לא צריך ללמד מה הסיפור.
היית מסכים שחנוך מלביצקי יהיה מנהל של הבת שלך?
אני הייתי דורש ממנו.
היית מסכים?
אני אגיד לך מה.
לא, אני שואל.
אני הייתי דורש ממנו. אני עונה. תקשיב. אני הייתי דורש מהמשטרה, ביום שיש חשד כזה לאונס, אולי העבירה השנייה הכי חמורה בספר החוקים.
לא,
העבירה השנייה הכי חמורה בספר החוקים. איך למען השם היא מחכה שנתיים? איך למען השם היא יושבת שנתיים על השולחן?
שאלה טובה.
איך? זה הדבר הכי
שאלה טובה.
רגע, שנייה אחת, תן לי לסיים בבקשה.
למה החקירה נגד חיים?
למה החקירה
נגד חיים פתאום לא מועצת?
לא יודע. למה ליברמן חטף עינוי דין מטורף? למה אריה דרעי חטף עינוי דין מטורף?
זה שאלה
למה כל אחד? למה העבירה השנייה הגדולה החמורה ביותר בספר החוקים מחכה שנתיים בצל מערכת המשפט ולא מתקדמת? אז סליחה, בדיוק כשהדבר הזה מגיע לוועדת הכספים, בדיוק יומיים לפני שהוא מתמנה, מתמנה למעדת הכספים. סליחה, אני מאבד אמון. אני לא יודע, אם חנוך מלביצקי אנס, תכניס אותו ל-30 שנה בכלא, פלוס סירוס כימי. אבל אני רוצה לדעת שלא מחרצתים אותי. לא יכול להיות שבמשך שנת... בדיוק ברגע שהוא מקבל איזשהו מינוי, פתאום זה יוצא. סליחה, אם העבירה כל כך אמורה, אם אתם עורכים אונס במהדורות, אם אתה מדבר על אונס...
היית מוכן שחשוד באונס יהיה
שנתיים חופשי? יהיה מנהל בית ספר של הבת שלך? אתה היית מוכן ששנתיים הוא לחופשי? תענה לי!
לא, לא.
אז איך זה קורה?
המשטרה חדלת אישית.
אז למה אתה לא מבקר את המשפטית
המשטרה?
תגיד, אנחנו מטומטמים.
המשטרה שלנו
מישהו באמת חושב שבדיוק שנתיים זה היה לשולחן, ובדיוק ברגע שהוא מתמנה לבת הכספים, זה שבירת סרי. זה שבירת האמון במערכת המשפט. זה השבירה באמון ביועצת המשפטית. זה היא אשמה. היא אשמה והיא אשמה.
טוב, אז אני יכול לענות לך בזה שאני מניסיון, ויש לי המון 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 ניסיון, כי ליוויתי המון המון סיפורים כאלה. חקירה בדרך כלל נפתחת, תקשיב טוב, כשמישהו מתמנה לתפקיד בכיר, ואז זה נוגע למי שנוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה, במקרה הזה יכול להיות שזה לאחת מהקורבנות, החשודה כקורבן, והיא הלכה ומסרה מידע חדש, כי ראתה אותו, אגב זה קרה כמה וכמה פעמים, מישהו מתמנה לתפקיד, היה בתאום הנשייה, פתאום הוא מתמנה לתפקיד, זה נוגע במקרה הזה של עבירות מין למישהי שהולכת ונותנת פרט מידע נוסף שבעתיו מחדשים את החקירה. יכול להיות, אבל זה, אני אגן על המשטרה, אני לא אגן על המשטרה. יש כאן עזוב עינוי דין, יש כאן, אני לא קורא לזה עינוי דין, יש כאן בשנים האחרונות, בעיקר באגף החקירות, בעיקר בעבירות של צווארון לבן, מריחה של חקירות, אנשים למטה.
איך נתנו לבן אדם שחשוד להסתובב שנתיים? בכנסת, חבר ועדה.
לא בסדר.
אז זה כל הסיפור.
לא בסדר.
אני עד שבית המשפט לא גוזר וחוטה.
אז אני מוסיף.
לחוקר, דרך אגב,
אתה גם בבית המשפט לא מאמין, אבל זה מה שאתה
אומר. לפי עורכי הדין שלו, אין תלונה.
אני באתי היום.
אבל אין תלונה.
אף אחד לא אמר לי מילה.
תתייחס לזה, אין תלונה.
אף אחד לא אמר לי מילה, אבל אני שמעתי ביקורות שמאזינים בתוכנית הקודמות, שמדברים ביחד לא שומעים אתכם. לכן אני שותק שאתה מדבר, ותשתוק גם אתה כשאני מדבר, כי ככה אפשר יהיה לשמוע. אז אני אומר לך קודם כל לגבי מה קורה בחקירות. יכול להיות שזה החקירה, אבל זה שהמשטרה מתרשלת, אין לי מילה אחרת, בחקירות צווארון לבן, זה ידוע. השחיתות היום, הנה אני אומר לך, הרבה יותר גרועה, מתרשלת. עכשיו, יש, לדעתי יש סיבה, מסתכלים החוקרים למטה, בלאב, ובאגף חקירות, מסתכלים למעלה, רואים מה קרה לקורש ברנור, שהיה תתניצב וחקר את תיקי אלפים, רואים מה קרה לתתניצב אלי סייג, רואים מה קרה לכל מיני חוקרים, ערן קמין ואחרים, שנגעו בתיקי צווארון לבן, איך כל אחד מהם מצא את מקומו בחוץ, אחד בבוטות ואחד פחות בבוטות, פשוט שלחו אותו לתפקיד שהוא יבין שמשם הוא צריך ללכת הביתה, ויכול להיות שהם אומרים, עזוב אותי, בחיית רבק, עזוב אותי מהחקירות האלה, לא רוצה לגעת בהם, ויש, הנה חיים ביטון, מואשם באשמות קשות, ואני לא יודע מה קורה עם החקירה שלו, אתה יודע, אפילו עמית סגל, אתה מדבר עמית סגל, קבע למה החקירה שלו לא מתקדמת, ואני יכול לתת לך עוד כהנה וכהנה חקירות שתקועות, ואסור להם, ואני אגיד לך יותר מזה, אני זוכר ימים, אתה אומר לא היית נותן להתקרב לבת שלך, חמור מאוד.
אונס נשאר על השולחן שנתיים, למען השם. איך בן אדם מסתובב שנתיים שהוא עשו של אונס? אני אגיד לך מה. אם אין תלונה, וכנראה שהכל חרטה.
אם זה מריחה, זה פרק. זה דבר היום ונורא. יכול להיות שהגיע פרט מידע נוסף לאחר המינוי שלו לוועדת ספים, ולאחר שהוא היה במרכז הבאז התקשורתי, עם כן יושב ראש ועדת, לא יודע. אם זה הגיע פרט מידע נוסף שנתן רוח גבית לחקירה, זה סיפור אחר. אני אז אגיד, אתה יודע מה, מבין? כי זה קרה גם בדברים קודמים.
עכשיו,
לגבי הערת שלך על היועצי משפטים. קודם כל, חלק מהיועצי משפטים שמנית אותם, מונו על ידי נתניהו. מונו על ידי נתניהו. עכשיו, אני אומר לך את מה שאני אומר.
לא זה שכל פעם נתניהו.
אני אומר לך עוד פעם.
מה אכפת לי מזה שנתניהו? נתניהו נכשל. נתניהו צריך ללכת על המינוי של הייעוץ המשפטי. אבל למה על כל דבר אתה עונה בנתניהו? תענה לצורך העניין.
הוא ראש הממשלה, כי אני לא אדבר עליך.
אבל בסדר, אבל דיברנו על הייעוץ המשפטי. למה עכשיו גם עוד פעם נתניהו?
תן לי לדבר, אני מסביר לך.
אבל תנסה לענות פעם נתניהו ולא נתניהו. אז תמשיך להגיד נתניהו, נתניהו, נתניהו.
החלק גדול מהיועצים המשפטיים האלה מונו על ידי נתניהו. עכשיו אני אומר לכם את מה שאני אומר גם במקרים אחרים. אין להם בעיה עם היועצת המשפטית לממשלה. יש להם בעיה עם החוק. הם לא רוצים את החוק. הם לא רוצים את החוק. החוק מפריע להם. היועצת המשפטית, אני גם אומר לה, אל תקחי את זה אישית. גם אם יהיה מישהו אחר, תראי מה עושים לרמטכ"ל הנוכחי לעומת הרמטכ"ל הקודם. זה אותו דבר. הרמטכ"ל הקודם שתו לו את הדם עם קש. הראשון שבהם זה נתניהו. הוא שתה לו את הדם עם קשית מהרגע, מהימים הראשונים של המלחמה. עשו הכל כדי לפגוע בו, להתאמר בו, ללכלך אותו. יהיה הרמטכ"ל חדש. עכשיו הוא חוטף את זה. הסמוטריץ' הוא עוד אומר, אני מתגעגע לארצי הלוי אחרי מה שעשו לו. קנה לגבי היועץ המשפטית, פגעו במנדלבליט, פגעו בו פגיעות קשות, עשו לו את המוות לדוקטור מנדלבליט הבטרי, החרדי עם הכיפה השחורה, איש הימין, שאבא שלו היה מפעילי הליכוד הבולטים בתל אביב, שתו לו את הדם, הגיע גלי בהרב מיירה, אגב. תשמעו בדיחה, כשגדעון סער רצה, גדעון סער האידיאולוג, האיש העקבי, שבאמת האופורטוניסט מספר אחת בממשלת ישראל,
גילוי נאות,
גילוי נאות, הוא תובע אותי ואני שמח על התביעה ואני גאה בה ומנפנף בה ואני אגיד אותה בכל מקום, כי אם להתאבה, אז להתאבה לידי אחד כזה. גדעון סער כשמינה אותה, הלך לאנשים ואמר להם, חבר'ה, אתם יודעים, כשהוא עשה לה קמפיין, שימנו אותה, יש את ימין, והיא באמת עם דעות מאוד מאוד ימניות, זה אמר גדעון סער, זה בהערת אגב. אז זה לא מנדלבליט, וזה לא היועץ המשפטית הנוכחית המצוינת, גלי בהרב מיירה, זה החוק, וגם המחליף, וגם המחליפה של גלי בהרב מיירה, אם תעשה את תפקידה, והתפקיד שלה זה לפרש את החוק, מה שהיועצת המשפטית על פי הנחיית בגץ אמורה לעשות, זה לפרש את החוק בפני השרים. כלומר, לבוא לשרים, אם יש איזו מחלוקת לגבי פרשנות החוק, או לעשות כך, לא יכול להגיד להם, חבר'ה, ככה צריך לעשות, ככה אסור לעשות. אין להם בעיה אישית איתה. יש להם בעיה עם החוק. הם לא רוצים חוק. הם רוצים לעשות הכל. הם רוצים שיהיה מותר להם למנות את מי שהם רוצים. למנות עבריינים, למנות פושעים, לבטל חוקים, לבטל זה. ואתה יודע, אני רוצה לתת דוגמה, אפרופו מינויים. הם רוצים להרוס את כל שומרי הסף. את אחד משומרי הסף הגדולים זה נציב שירות המדינה. מה עושה נציב שירות המדינה? נציב שירות המדינה הוא אחראי על משהו כמו 80 אלף עובדי מדינה. אחיות ושוטרים ועובדי מס הכנסה וכל מי שעובד מדינה. הם רוצים שאפשר יהיה להכניס את מי שהם רוצים. איך אמר דודי אמסלם? את החברים שלי. אני רוצה את החברים שלי. בלי קריטריונים, בלי קריטריונים. אז בסוף מה שקורה שאתה ממנה אחד כמו יוסי שלי. יוסי שלי שהיה לו כל מיני עבירות בתחום המוסר כשהוא היה שגריר בברזיל, כי הוא חבר של שרה וביבי, היא התגלה עכשיו עוד פרשה כשהוא שגריר באיחוד האמירויות, שאיחוד האמירויות לא רוצה לשמוע ממנו. זה האיש, זה האיש ששלוש שנים הורחק משירות המדינה, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, מנכ״ל המנכ״לים, הוא היה צריך עם העלק יכולות האלה, באמת לארגן כאן מדינה נוכח המשבר החמור ביותר בתולדותינו, ככה זה נראה, וזו המשמעות של להרוס את שומרי הסף, זו המשמעות להכניס אנשים משלנו, זו המשמעות להכניס אנשים בלי שום סטנדרטים, קריטריונים, כלום, להכניס אותם כי הם בחברה שלי, כדי שבסניף, בסניף אני אקבל, הרבה קולות.
סלם מרגי, אל מונדו, שלום, מה נשמע?
היי, מה קורה?
בסדר, ברוך השם, צונאמי מדיני עלינו?
כן, מזמן, כבר כמה שבועות, זה ממש ממש. אני מסקר את האזור הזה ואת ישראל באופן מיוחד כמעט או יותר מ-25 שנה, ואני לא זוכר המעמד של...
רק נגיד למאזינים, זה לא סתם אמרגיה, הוא גם כתב בעיתון הספרדי אל מונדו, והוא גם כתב במספר תחנות טלוויזיה בשפה הספרדית ברחבי העולם, וגם כמו שאמרת, 25 שנים עוסק בתחום, זאת אומרת, אין מי שיש לו פרספקטיבה כמוך לתת לנו תשובות בנושאים
האלה. מה קרה? למה עכשיו, סל?
מה קרה? קודם כל, בניגוד לדוברים בישראל שמדברים, ובצדק לפעמים על ההשפעה של המאגרים באירופה, מה שצריך להדיג את ישראל זה שהיא באמת עבדה את המיינסטרים באירופה. כלומר, המסה הקריטית של המרכז מול, מרכז ימין, ואפילו ימין, הימין עמוק. ג'ורג'ה מלוני, כשהגיע לאיטליה, זה היה נראה באירופה הימין הכי קיצונית, אז הם עבדו את הסבלנות מחודש מרץ. מחודש מרץ אני כבר אומר שישראל עצרה את הסיוע הומניטרי וחידשה את המבצע בעזה אחרי הפסקת האש. מאז כמעט כל יום, אבל כמעט כל יום באירופה, ובעיקר מה שאני מבין בספרד, כמעט כל יום מה שהצופים והקוראים והמאזינים רואים, שומעים וקוראים, זה עשרות הרוגים בעזה כל יום, תמונות קשות, וכמובן כל זה אתה מוסיף את הדוברים, את הדברים של השרים בממשלה, שמדברים על השמדה ארס. וזה מצב שאפילו החברים הכי טובים של ישראל מתקשים לעזור.
תגיד, אין שם כאילו... נגיד בדיקת עובדות, נגיד עכשיו, איתי בלומנטל מפרסם על עוד איזה תמונה של עוד איזה ילד בן 14, שבכלל מסתבר עם תמונת רעב שמסתובבת בכל העולם, ובסוף מסתבר שהוא חולה באיזושהי מחלה כרונית. אין שם אף אחד שכאילו מנסה לבדוק גם את העובדות, שמראים את התמונות האלה כמו שקרה בניו יורק טיימס, שבכלל כל ה... אף אחד לא מעלה שאלה איך ההורים, ברוך השם לי עין הרע, נראים טוב מאוד, אבל רק הילדים כאילו חולים, מה, קונים כל פיפס שהעזתים אומרים?
זה לא הזאתים רק, זה האום, וזה נכון.
האום זה לא איזה...
בסדר, האום
בשבילך... איזה פרו-ציוני...
בסדר, בשבילך האום זה חבר של חמאס, נכון? אבל בשביל העולם, אתה במיעוט. וזה, אני לא שופט, אני אומר את המציאות. אני חושב שהמדיניות התקשורתית של חמאס, זה להגדיל את הקואליציה הבינלאומית נגד ישראל. והמדיניות התקשורתית של ישראל או של הממשלה, זה לשמור על הקואליציה שלה. אז מה זה אומר? זה אומר שכל המסרים של ישראל זה פנימיים. להגיד שישראל נותן עזרה או סיום הומניטרי, במקום להגיד את זה בכל רם, מה אומר נתניהו? משהו מינימלי, מאוד 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 מינימלי. וזה הכותרות.
לא, אני אגיד לך רק תיקון. הוא אמר משהו מינימלי, ואחרי זה באנגלית, כי יש עליו לחצים אדירים מארצות הברית. ניתן גמור. נכון, אתה צודק. תגיד לי, כמה כותרות תופסות אמירות כמו של השר אליהו, שנהפוך את עזה ליהודי ונזרוק פצצת אטום, ואמירות מהסוג הזה של שרים ישראלים שמדברים על לקטוש ולהרעיב ולמנוע כל סיוע, כמה זה תופס בתחנות שאתה קשור אליהם?
אולי לא בתחנות שלי באופן מדויק, אבל אין ספק שזה תופס הרבה. בוא נגיד ש... לא לשפוט עם הדעת בעד או נגד הממשלה, מבחינת הסברה, מבחינת התתמיד, אני חושב שזה באמת החלום הרטוב של ה-BDS. כלומר, כל יום יש איזה משפט שהם אומרים, ונכון, יש פה בארץ יודעים שאליהו, השר הזה, אין לו השפעה כל כך במלחמה, בניהול המלחמה, אבל בעולם זה שר, זה מיניסטר קבינט, זה משהו מאוד מאוד רציני, ואני חושב שזה גם קשור לדברים, גם כמו ישראל כץ, שהוא שר הביטחון, שכמעט כל יום מאיים ואומר דברים, באמת, או הנושא כמובן של בן גביר, אתה יודע שהיום הוא איש מאוד, מאוד, בוא נגיד, השם שלו, אנשים, הרבה אנשים מכירים אותו.
כלומר, מה, איש מוכר, מצטטים אותו הרבה, מה...
אני 100% בטוח, 100% בטוח שנתניהו לא מטומטם והוא יודע הנזק שאנשים האלה עושים מבחינת הסברתי. מבחינת המדיניות, משהו, מבחינת הסברתי, מבחינת כל מה שהם אומרים על הארץ, על הסברה. אם הדוברים, אם השגרירים ישראלים בעולם מדברים כל הזמן, והם באמת עושים עבודה שזה קשה מאוד בתנאים האלה, אומרים שישראל לא רוצה להריב את הזה. ופתאום מגיע מישהו מהממשלה ואומר צריכים להשמיד ולהריב וזה. ולא עושה באופן מדויק ואומר לא רק אנשי חמאס ולא התושבים, אז קשה מאוד להסביר את הנושא הזה.
אני אגיד לך, התחושה שלי, סל, תקן אותי אם אני טועה, שגם אם ישראל תקים מערך, לא.
אתה צודק, חבל על השאלה. הוא טועה מההתחלה ועד הסוף.
טוב, גג טוב.
אני רציני, אתה יכול לצחוק.
גג טוב.
אני כותב העיתון של היד, זה טוב.
אתה עשר. תגיד, אני גם ספורטיבי.
איזה עיתון הוא כותב?
בישראל? אני כתרספורט בישראל.
אתה לא מוזכר, מאי, הוא עזב.
עוד לא, ב-17 לשביעי.
הוא עזב את העיתון, הוא כבר לא משלכם.
עוד מעט, עוד מעט.
אתה יכול להגיד את האמת עליו.
עכשיו, סעי, תראה, אני חי בתחושה שגם אם היו, נגיד, גם אם מערך ההסברה בישראל, וצריך לומר, הוא טכנית, אין שם אנשים, חסר כוח אדם וזה. אבל אני בתחושה שגם אם מערך הסברה הישראלי היה עם 10,000, 20,000 איש, הכי טובים בעולם הזה, העולם אין לו את הפנאי לשמוע. יש פה סיפור מאוד קל, אנדרדוג עזתי, לעומת הישראל החזקה עם המטוסים והטנקים. הזמן מהשבעה באוקטובר ומעשי הרצח והאונס והשריפה, אנחנו מרגישים אותם כי אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים עם משפחות החטופים, אבל העולם לא מדבר את זה. כאילו, התחושה היא שמה שלא נעשה, לא באמת יעזור.
אני לא כל כך מסכים, ונכון שיש איזה שמאל קיצוני וימין קיצוני, שלא משנה מי יהיה ראש הממשלה בישראל, תמיד יהיו נגד, זה נכון. אבל אני מדבר על המיינסטרים, אנשים שהיו נאוטרלים, אני רואה את ההבדל בחודש מרס, שעד מרס, באמת, אפילו שאם היו הפגנות נגד ישראל, היו באמת מסה שהיה או בעד או לא דיבר כלום, אבל באמת בחודשים האחרונים, מה שקורה בעזה, באמת הארס, כי פה בישראל, בתקשורים מדברים, הרס תשתיות, אבל מה שהרס תשתיות בספרד, זה הרס בתים. ולך תסביר שיש אולי שמה.
הם לא מדברים יותר על 7 באוקטובר, נגמר, לא חטופים, לא כלום, נגמר להם?
אומרים, אבל זה כבר לפני שנתיים, וזה כבר עכשיו מדברים ש... לא, אבל שזה תגובה, שזה כבר חוסר פרופורציה, וזה משהו שלא אומר, זה אומר, אנשים חברים של ישראל, כמו הקנצלר הגרמני ואיטלקיה, וזה, על השאלה שלך באופן מדויק, אני 100% בטוח ש... אם אנשים, אם הממשלה לא היו אנשים שמדברים כל יום על השמדה ועל ההרס, אני חושב שבאופן טבעי היה משפר את המצב.
אני חושב שהממשלה הייתה נפתלי בנט ויאיר לפיד ומאיר כהן, לצורך העניין, הם מדברים בדיוק אותו דבר.
יש לך. אני בטוח שלא. אמרגי, יש לך אבל במה. רגע, יש לך במה בישראל היום. אתה צריך להסביר, אתה יודע, כמי שבאמת רואה גם מה שקורה בחול, כי הרי איך אמר הנרי קיסינג'ר בזמנו לישראל, אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. אתה צריך להסביר להם מה המשמעות של אמירות כל כך מטומטמות, שרק עושות נזק. הרי מישהו, קרנו של עמיחי אליהו עולה כשהוא עומס כאן לזרוק צצת אטום, או להשמיד את עזה, או להפוך אותה ליהודית, הרי זה בלוף, הוא לא חשוב, אף אחד לא שומע את דעתו, חוץ מלגרום נזק, הוא לא עושה כלום. אתה לא יכול להסביר להם בעיתון שאתה כותב בו בישראל, מה הנזק שהם גורמים בבמות הבינלאומיות שאתה חשוף אליהם?
כן, אבל זה לא חשוב, זה נכון שאנשים יודעים שבסוף מי שמחליט זה נתניהו, אבל נתניהו זה לא נתניהו שלפני כמה שנים מבחינת העולם, יש איזה שינוי, ויש פה את הפרדוקס של הסברה להסברה, כי לא משנה אם אתה מדבר אנגלית מצוין, הבעיה זה לא איך המסז הבעיה, כלומר המילים, והמילים של נתניהו כבר כמה שנים זה תמיד לא, 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 הכל לא, ובעיקר כמובן הנושא הזה שלהרבה הרבה אנשים בספרד ובאירופה חושבים שמי שמנהל את עניינים זה סמוטיש ובן גביר, כן. וזה קשה להסביר את זה.
אמרי, יש לי עוד שאלה, אתה יודע, בעניין האיומים לפחות, בעניין האיומים לסנקציות, אנחנו רואים מה קורה לישראלים, באיך כל... כמה שעות מתפרסם סרטון של ישראלים שפה מוקים ושם נדחפים ושם לא נותנים להם להיכנס לנמל ברודוס וכו' וכו'. על איזה סנקציות מדברים או שלא מדברים עדיין על סנקציות נגד ישראל?
לא, מדברים קודם כל בחוץ אירופאית יש הרבה מדינות, כולל ספרד, כי בספרד יש ממשלה גם זה נכון, הנושא הפוליטי פנימי, שיש רוצים מאוד מאוד לעשות סנקציות על אירופה, על ישראל, ויש כמה מדינות כמו אורבן שבינתיים עוצר, ובעיקר גרמניה, שהיום מגיע שר החוץ הגרמני, היום עוד מעט יהיה פה בישראל בירושלים, ויכול לעצור. אבל אני אומר הרבה פעם שמדברים פה על התדמית, וישראלים אומרים, אולי בצדק, תדמית זה חשוב, אבל יותר חשוב הביטחון. אבל אני אומר פעם אחרי פעם, תדמית זה לא רק אירוויזיון, תדמית זה ביטחון לאומי, תדמית זה נשק, תדמית זה הרבה דברים.
סל, אני, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רואה את ציוץ של ישי פרידמן, קטע די מדהים, באמת מדהים, רעיון ששני ראשי ארגוני זכויות אדם, בצלם ורופאים לזכויות אדם, ישראלים, ב-CNN, CNN, אצל קריסטיאנה מנפור, לדעתי אחת התוכניות אולי היותר נצפות, והם יושבים שם, שני ישראלים, ומדברים על הג'נוסייד שישראל עשתה, וכשהיא מנסה להגיד למה, מה קורה עם ישראל, אז הוא אומר, ג'נוסייד שישראל עושה, וזה פוגע להם, פשוט, פשוט מחזקים את האויב, ואני חושב ש... האמת, אין לנו מה להתלונן על העולם. אין לנו מה להתלונן על איזה, יושבים שני ישראלים שמתנפים, דרך אגב, לדעתי מדובר בסיוע לאויב בזמן מלחמה, ואולי צריך לחשוב איך אפשר לפעול נגדם בדבר הזה. אבל האירוע הזה שבמסגרתו, אני לא ראיתי אף מדינה בעולם, שתוך כדי מלחמה, יש אצלה כל כך הרבה אופנהיימרים, וכל כך הרבה אנשים בישראל שמפמפמים קמפיין ערבה, ושני אנשים שיושבים, באולפנים של CNN ומתנפים, אז מה אנחנו נלין על העולם? זה מבית, זה אצלנו, אנחנו גורמים לזה. תודה, סמר.
לא, אני חושב שדרך אגב, אם מדברים על התדמית, בעולם התדמית של, בוא נגיד, של השלום עכשיו, או שזה יותר טוב משל...
הכל בסדר, אבל אנחנו מתלוננים פה על מיכאל אליהו, שדיבר בכל ברמה, והגיע לחדשות 12, ולא מדברים על שני האנשים האלה, שיושבים אצל קריסטיאן המנפור, ומתנפים על ישראל, וטוענים שישראל עשתה, שישראל עשתה ג'נוסייד.
ככה זה נראה, זה הפרצות שלנו. הוא שר בממשלה, והם אנשים פרטיים.
כן, אנשים פרטיים שיושבים אצל קריסטיאן המנפור. באמת, הצופה הישראלי, הצופה האמריקאי, באמת לא מבין.
בסוף הוא שר בממשלה.
הוא ישראלי שאומר, אני הייתי בצבא, וישראל עושה ג'נוסייד.
הם יודעים מה זה דמוקרטיה, שאין אנשים טוענים ככה, ושר בממשלה.
מארסייך ומחריבייך ממך יצאו.
אתה מתכוון למיכאל אליהו. טוב, תודה רבה לך, סלם אמרגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
תודה, סל.
בוקר טוב לרב סיין במילואים, יצחק יגלית ממייצא תנועת המילואים אל הדגל.
בוקר טוב, מה שלומכם?
ואתה הולך לדבר על משהו שבאופן אישי קרוב לליבי, ואתה מדבר על מה שלוחמים חווים בעזה, ועל הצורך שאתה נחשפת אליו, התוודעת אליו, הצורך ללכת ולטפל במתח, ובאומס הנפשי שהם חוו אצל פסיכולוג.
כן, תשמע, זה כמובן צף בגלל הדיווחים האחרונים, לצערי ראיתי גם איזשהו דיווח אתמול על איזשהו אירוע נוסף, שפורסם.
אבל עזוב את זה, אנחנו לא רוצים לדעת. רגע, קושי, רגע, בוא נדבר שנייה על הקושי המנטלי. איך הוא נראה?
אני אומר, הקושי המנטלי הוא דבר טבעי, כשאנחנו נכנסים בסופו של דבר ללחימה, גם כמפקדים וגם כלוחמים, דרך אגב זה לא רק ללחימה, זה גם מי שיושב במכלולים ובעורף, ומי שנחשף למודיעין, ובעוד כל מיני אלמנטים אחרים, או ששומע דיווחים בקשר וכולי, אז הקושי הוא, בסוף אנחנו מאוד מאוד משימתיים, אנחנו עוטמים את הרגשות שלנו, אנחנו מדחיקים, אנחנו נחשפים למראות קשים, אנחנו צריכים להמשיך לתפקד, אז אנחנו עוטמים את עצמנו, ואנחנו צוברים בתוכנו איזשהו מתח רב לאורך זמן, מדובר גם בלחימה, לא מדובר באיזה מבצע של לילה, וגם לא במלחמה של איזה שבועיים. מדובר במלחמה שנמשכת על פני שנתיים. מדובר על מעברים מאוד מאוד חדים. מלחימה, סבבים, מתח, למשפחה, שגרה, חזרה לעבודה. אנשים עשו פה כבר 3, 4 ו-5 סבבים. אני אישית עשיתי מעל 500 ימים במילואים. מתוכם, אני חלק מהזמן יוצא מהבית, וחלק מהזמן חוזר לשגרה שלי ולעשייה שלי, והמעברים האלה הם לא דברים קלים לנפש. נפש האדם בסוף היא דבר שצריך, כמו שנקרא,
בלתחזק אותו. אתה באמת סוג של, אני מקווה שאני מחמיא לך משהו ישראלי, אתה כותב, אני מבקש ומפציר בכם, אל תעססו ואל תראו בזה בושה. כל מי שהיה בסביבת לחימה או נחשף ללחימה או מראות קשים, בין אם בחזית ובין אם בעורף, תפנו לטיפול, וצפה גם על המקרה האישי שלך.
לא, אז אני אומר, אני בסופו של דבר, באזור ינואר 24, יצאתי אחרי שירות בחאן יונס עם החטיבה שלי, והלכנו, הפלוגה, הייתי ממפה בזמנו, והלכנו כל הפלוגה לריטריט כזה, ואחרי היומיים האלה, בעצם זה הפעם ראשונה שנתתי לנפש שנייה איזה מנוחה, ולחשוב על הדברים שקרו ומה עברתי, ובעצם הבנתי שצברתי הרבה הרבה מתח, ואני מתוך מחשבה, גם על עצמי, גם על המשפחה שלי וגם על הסובבים שלי, מתוך אחריות לדבר הזה, אמרתי, אני הולך לפגוש פסיכולוג. עכשיו, אני לא אגיד שזה היה לי קל, זה לא היה לי קל, מעולם לא הייתי בפסיכולוגיה לפני כן, יש גם איזשהו קטע מצ'ואיסטי כזה, בטח אצל לוחמים ומפקדים, של מה אני צריך ללכת לטיפול, ואולי זה איזושהי סטיגמה לדבר הזה, ומה אם הם ידעו. אבל אמרתי לעצמי שהמשפחה שלי והחיים שלי והסביבה שלי חשובה יותר מאשר נקרא לזה המצ'ואיזם הזה, והחלטתי שאני הולך לטיפול פעם ראשונה
גילית? בחיי. מה גילית על עצמך בטיפול הזה?
אז גיליתי כמובן שכולנו בעצם צוברים מתח בלחימה הזאת, אבל מצד שני, חלקנו זה מצריך ממש טיפול כדי לייצב את עצמנו מחדש, וחלקנו יכולים לתת לנו כלים מאוד מאוד בסיסיים ופשוטים, במיוחד הנושא של השיתוף ולשתף בחוויות ולדבר על הדברים וכולי, שמאפשרים לנפש לפרוק ולשחרר את המתח הזה.
תגיד לי, והצלחת, סליחה, תמשיך, סליחה.
לא, אני אומר, את הדבר הזה, אבל לא עשיתי רק כלפי עצמי, אני הרגשתי גם אחרות כלפי החיילים שלי, זאת אומרת, אני ליוויתי גם את החיילים שלי, יש לי חיילים שאצלם, זה היה יותר מורכב, וליוויתי אותם, ואני יודע שהם גם כן הלכו לטיפולים.
אז זהו, זה בדיוק רציתי להגיד לך. זה
חלק מהאחריות שלהם.
אז שכנעת באמת חיילים שהיו באמת צריכים את זה, ומה הם אמרו לאחר הטיפולים האלה, לאחר השיחות עם הפסיכולוג?
אז אני אגיד לך יותר מזה, זה בעקבות פרסום הפוסט שלי, אז אחד מהלוחמים שלי שעבר את האירועי הלחימה בצורה קצת יותר קשה, וליוויתי אותו במשך תקופה ארוכה, כתב לי הודעה ארוכה שהוא ממש מעריך את זה, שגם שאני יצאתי כלפי חוץ, וגם שזה עזר לו בכל, נקרא לזה, כל הטיפול שהוא עבר, הוא ברוך השם חזר לשגרה כרגע ולחיים ולמשפחה שלו, ויצא מהלופ של של הפוסט טראומה. וזה מחזק אותי, זאת אומרת, זאת הייתה המטרה, זה בדיוק הייתה המטרה בפרסום הפוסט הזה.
רגע, מאוד מעניין אותי לחזור לאירוע בחאן יונס שיצאת משם. זה מראות קשים שרואים בעיניים, או שפשוט אומס ושחיקה?
תשמע, קודם כל זה לא רק חאן יונס. אנחנו, הפלוגה שלנו התחילה בכפר עזה, טיפלנו בפצועים בשמחת תורה, הייתי מפקד יחידת רפואה שם, ולאחר מכן היינו באזורים נוספים ובשעתי, וגם ראינו פלסטינים, וראינו גם, וזה לאו דווקא גם המראות הקשים כמו הלחץ והמתח, והעובדה שיש פצועים לנו, ושצריך להספיק לטפל בהם, והם יצאו בחיים, ומה קורה איתם.
תגיד, איך זה נראה בבית? הדברים האלה משפיעים בבית?
אני חושב ש...
לא רק עליך במשורשים, מה החיילים
שאתה שומע? מה
אני אומר, גם על האישי וגם... אני אומר גם עליי באישי וגם בכללי, זה לא יכול להיות שזה לא ישפיע.
כמו מה? מה? עצבני יותר, כעוס יותר, מסוגר יותר, מופנם יותר, איך זה בא לידי ביטוי?
זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל הצורות שבהם דיברת. זאת אומרת, זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שאתה משימתי, אתה בא לאשתך ואומר, בואי, תני לי את המשימות שלי להיום. אני אומרת, כמה משימות? יש פה לנהל בית, יש פה ילדים, יש להרגיש אותם. זה לא תן לי צ'קליט של דברים. ואתה הגעת המשימתי מתוך המילואים, זה במובנים הקלים. בטח שיש אנשים שחוזרים ממש אחרי שהם ישנו בבתים בתוך עזה, ועכשיו יש פיצוצים ליד, ואז פתאום יש איזשהו רע של מטוס, של דלת שמתרקת, של זה, בוודאי שזה תורך אותך, זה מסובב לך את הראש, זה מותח אותך. כל הדברים האלה הם טבעיים. עכשיו, אין כמעט בן אדם שלא מגיב לדברים האלה בצורה כזאת. השאלה אם זה נמשך יום, יומיים, ואז אתה מתיישר, מה שנקרא. או שיש אנשים שאצלם זה ממשיך בתקופה ארוכה יותר. ועכשיו...
אני יודע, לפי מה שאני יודע, שמדברים, נותנים לחיילים, חיילי מילואים, בין 10-12 מפגשים עם פסיכולוג בחינם על חשבון הצבא, או שהיה ככה, או שזה עדיין.
לא, אז קודם כל זה קיים, מקבלים איזשהו מענק, ואני מאוד מעודד את כולם, אני השתמשתי במענק הזה, כמו שאמרתי, ואני מעודד את כולם להשתמש במענק הזה, גם אם אתה לא יודע שעבר עליך משהו, גם אם אתה לא חושב...
אתה אומר, תלך, מקסימום יגיד לך, פסיכולוג חביבי,
הכל טוב,
הכל בסדר, תמשיך, כמו שהיה אצלך.
אפילו ינרמל את זה, כן, ינרמל את זה, ויגיד לך, אדוני, ככה זה, בוא ניתן לזה עוד כמה ימים, נראה אם זה עובר, לא עובר, ומעולה, וממשיכים עליו בחיים. הדבר הקריטי, החשוב פה זה שזה יכול להציל אותך גם במצבים קריטיים יותר וחשובים יותר, מה שנקרא שדורשים
באמת. כי אם נגיד תתעלם כאיזה סוג של מצ'ו ותגיד, עזוב אותי, אני לא צריך את זה, הכל בסדר, אז אתה יכול להגיע בתקופה של שבועות, חודשים, לאחר שחווית הטראומה בלי שאתה יודע להתחיל פתאום.
בדיוק אתמול כתבו לי תגובה בפוסט, אין לי זמן עכשיו לפתוח אותה ולהקריא לכם, אבל כתבה לי אישה שגם כן חשפה את עצמה ואמרה, אצל בעלי זה התפרץ אחרי כמה שנים. ורק בגלל, ואז היא אמרה שהיא כתבה שם שהצבא כבר לא מכיר, כאילו לא יודע לקשור את זה לאירוע אחרי שזה מתפרץ רק כמה שנים.
זאת אומרת, אי אפשר כשאתה בא למשרד הביטחון לנסות לדבוע, אומרים לך, תוכיח שזה קשור אלינו.
כן, קשור לזה, בדיוק. עכשיו למזלם, הוא היה פצוע, אז היה קל, זאת אומרת, היה לו ממש פציעה בפנים, גם פיזית, אז היה יותר קל להם. אבל היא ממש חשפת עצמה גם כן בתגובה לפוסט הזה, זאת אומרת, זה לא משהו שרק שבוע, חודשים, אם אתה לא מטפל במשהו כזה, יכול להתפרץ גם אחרי שנים, ולכן, מכאן החשיבות הגדולה מאוד לגשת לטיפול. לא לחשוב שזה רק עניין של, אם עכשיו הכל בסדר, אז הכל בסדר.
אני חושב שמה שאני שומע מהחיילים בשטח, נכנסתי, למשל, דיברתי עם חבר'ה מיחידות מיוחדות שפועלים בתוך עזה, דרך אגב, חלקם ממש עם הפצועים, עם ההרוגים, פינו חלקים של חברים שלהם והכל, ושאתה בא ואתה שואל אותם, אומר, כן, זה קשה, זה, אבל אנחנו, זאת אומרת, משהו בעולמם הפנימי הבנוי שגרם להם להגיע ליחידה מיוחדת, הוא גם מאוד עוזר להם לטובת החוסן הנפשי. עכשיו, ממה שאני שמעתי מהם, יש להם שיחה עם פסיכולוג אחת לחודש. יוצאים, עושים איזו התרעננות בבית ליד, עושים שיחה עם פסיכולוג וחוזרים פנימה. זאת אומרת, השאלה...
אז קודם כל, יש מודעות מאוד מאוד, אני
חושב של הצבא יש מודעות. השאלה, לא, כאילו, האם עולמך הפנימי... שגרם לך להגיע למקומות כאלה, הופך אותך ליותר חסין, נפשית ומנטלית.
אז אני לא איש מקצוע, ואני לא ממהר לקבוע את הדברים האלה, גם אני משרת ביחידה שעסקה בחילוץ פצועים ופינוי גופות לצערי, וגם בסיבוב האחרון, חיילים שנפצעו ממטענים, וגם לצערי גם הרוגים ממטענים, זה קודם כל כל היחידות עושות את זה, זה לאו דווקא יחידות מיוחדות, בעצם כשיש לך הרוג בחטיבה או בגדוד, ואתה צריך עכשיו להוציא אותו, בין אם זה גופה שלמה ובין אם לא, אתה מתעסק בדברים האלה ויש יחידות איזה. אני לא יודע להגיד לך אם זה קשור לעולם הפנימי, אני כן יודע שהסיפור של פוסט טראומה ודברים מעין אלה, הם חוצים את כל היחידות וכל המחנות.
לא, זה נכון, אתה, אני מגיש כאן תוכנית של שיחות עם מאזינים, ועולים מדי פעם אנשים שחווים פוסט טראומה, זה בדיוק מה שאתה אומר, אתה יודע, זה...
אין חוקים.
אין חוקים ואין שום דבר.
אין חוקים בדבר הזה. עכשיו, לעניין המודעות של צהל, כן חשוב להגיד שכן צהל עשה צעדים ענקיים בתחום הזה, גם בהיבט הזה שבעצם כל מי שיוצא מסבב לחימה, וגם אנחנו, יש לנו תקופת עיבוד ושבוע עיבוד, אבל לפעמים זה לא מספיק. זאת אומרת, זה
קורה... ריל, מתי פעם אחרונה היית בפנים, בתוך הרצועה?
לפני חודש וחצי.
נו, מה רואים?
מה רואים? רואים הרס, חורבות, רואים לחימה.
מה המצב הרוח של החיילים?
אתה יודע, זה מאוד מאוד משתנה. מצד אחד יש הבנה ברורה שהמשימה הזאת היא חשובה מכל המשימות, גם הסיפור של אחרת חמאס וגם השבת החטופים, וזה לא משנה הסדר בכלל, הלוחמים מבינים את החשיבות. מצד שני, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שאין תחושה קצת של חוסר הבנה לאן המערכה הולכת ומה התכלית של הדברים. כי בסוף גם לסבב האחרון של מאי, אתה לוקח אותי קצת לאזורים אחרים פה, אבל גם בסבב האחרון של מאי אמרו לנו חבר'ה מגיעים הפעם וזהו, הפעם זה מרכבות גדעון והולכים על הסיפור וזהו, זה הפעם, זה הכל, מה שנקרא שערי הגיהנום, מה שאוהבים להגיד, והתחושה שבסוף לא עשו את זה.
שמעת, אני רק רוצה להגיד במילה אחת, מכיוון שהייתי שנים בעבודה מול דובר צהל, אל תתרשם כל כך, יהודה, כשאתה בא, תשמע מה החיילים אומרים. החיילים האלה, כשאתה רואה, נמצאים כשלידם דובר צהל, ולפעמים הם נבררים בכבידה כדי שיגידו את מה שהצבא רוצה שישמע. את האמת אתה שומע לא במפגשים האלה, ולא בביקורים המאוד מאוד ככה מתוכננים האלה. תשמע למשל מה אומר יצחקי גליק. יצחקי, רק עוד שאלה אחרונה, אבל ממש בקצרה, איך הלילות? ישנים טוב?
אני לא יודע אם זה בגלל שאני כבר הגעתי לגיל 40, אני לא יודע מה...
הלו, הלו, אתה ילד, הגעתי לגיל 40, הלק, מה אתה? עוד לא התחלת, אתה ינוקה.
לא, אני לא מרגיש, אני לא מרגיש שזה אירוע, זה יותר החזרה למשפחה, והילדים הקטנים, זה נראה לי יותר מפריע בלילה, במצב האישי שלי, אבל ברור שזה גם משפיע על אחרים.
אוקיי,
יש במובנים של הנפש והדברים האלה גם שחיקה שהיא של אורך זמן.
רב סרן במילואים יצחק יגליק, ממייסדי תנועת המילואים אל הדגל, תודה רבה שהיית איתנו, בריאות טובה ורק טוב, פירסום. אז היום יום הולדת של בני הקטן, דן, הוא בן 28, לוחם מילואים ביחידה מיוחדת, רואה חשבון. דן, שיהיה לך מזל טוב, ענק, רק טוב ורק עושר ורק דברים טובים. מזל טוב, דן. הולדת של ברי סחרוב.
היום יום הולדת, תראי יש פה סוד ישן חדש, לפרוס את הלחם, לגעת במשהו קצת מושלם, כבר אמצע הלילה. חשבתי אולי כדאי לישון, אבל משהו תקוע, תקוע עמוק בתוך הגרון. נכון, את יודעת, כל כך משגעת, שבורחת, בואי בלי פחד, קחי אותי ככה. נכון, את יודעת, כך משגעת, שבורחת, בואי בלי פחד, קחי אותי ככה. כמעט על כל הפרטים הזמנתי לחדר, שמיים כחולים עם כוכבים. נכון, את יודעת, כל כך משגע, נשגע.
אחראים על השידור. סליחה, תנו, התחלתי מהמקום הלא נכון, תנו לי להתחיל מהמקום הנכון. עורכים ומפיקים את השידור שר פלסנר ואסף נבו, אחראי על השידור שקד מורג ואילי זק, החיים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, עורכים בדיגיטל עידו טבת אחיד לוג ואליעזר בן יהודה, אחרינו נטלי שם טוב, תודה רבה לך יהודה.
תודה סרי, שבת שלום.
שבת שלום, סוף שבוע נעים. מזל טוב גדול לדן סרי, בריאות טובה ורק טוב ורק דברים טובים.